גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לזירה המרכזית של השבוע. בפינה השמאלית, ענבר דותן, חזקה, קשוחה ולא עושה חשבון לאף אחד. זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
אכן כן, 4.5 דקות עכשיו אחרי השעה 10, תודה רבה שאתם, שאתן איתנו כאן בזירה חופשית, השבוע שלא נגמר, לא נגמר כבר 252 ימים, ונדמה שזה גם אף פעם לא ייגמר, אבל אנחנו ברשותכם נתחיל בשיר.
אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה.
אם נעניש את באלף את אותם מורים, אז יש את יואב המורה לתנך, ויש את אורית המורה ללשון, ויש את ינון איש הייטק בכיר, כולנו גיבורי יעל, כולנו חיילים, בכל אחד מאיתנו מסתתר חייל, אבל לא בכל אחד מאיתנו, כי יש הרבה מאיתנו שהם לא חיילים, הם לא לוקחים חלק בנטל. 63 אצבעות שהורמו השבוע הוכיחו לכולם שאנחנו נמשיך לשאת באותה אלונקה שנקראת ביטחון המדינה, ואילו השאר ייהנו מכל מיני תנאים שהם בשם, איך קוראים לזה? בשם תורתם, אומנותם, וכל הדברים האלה. למרות, אמרתי את זה כבר אתמול, אני אגיד את זה שוב, כל אותם גיבורים אליהם הם מתפללים, ואותם הם מזכירים בתפילות כאלה ואחרות, היו אנשי צבא. היו אנשים של נשק, היו אנשים שגם עשו תורה, וגם עבדו את האדמה, וגם נשאו נשק. אבל הם, מה אכפת להם? יש את הפריירים שקוראים להם אורית, ויקיר, ועומר, וענבר, ויואב, אנחנו נעשה בשבילם. ביקשתי היום את יואב רמתי, מי שהיה חבר מועצת העיר לשעבר, מי שבא לחברות לתכנון חשמל, אלן יואב, יואב רמתי, גולנצ'יק, איך אתה הרגשת כשראית את ההצבעה הזו?
אני סובר, כמו שאת יודעת, שכולם צריכים לעשות צבא. אגב, נושא החטופים הוא חדש אולי בשנים האלה בהיקף הזה, אבל אברהם אבינו יצא להחזיר את לוט, לא חשב פעמיים, לא אמר תורתי אומנותי, הלך עם 318 נערים והביא את לוט. אז אני אומר, יש פעמים שקיום עם ישראל עומד על הפרק, כולם יוצאים חתן מחופתו, כולם יוצאים לקרב, הדבר הזה הוא קדושה, ואנחנו אומרים על אלה שנהרגים בקרב, שהם קדושים.
כן. אז איך אתה מסביר את זה, שהאנשים שהאיש שאתה בעצם מייצג אותו כאן בחיפה, הלא הוא בן גבירוש, גם הרים את האצבע.
אני, קודם כל חשוב לדעת, אני לא חבר מפלגה, לא סתם אני לא חבר אף מפלגה, גם לא של בן גביר.
לא משנה, רצת איתם.
אז אני אומר, הם תמכו בי. אני אומר עוד פעם, יש הרבה שתמכו בי מכל גוונות הקשת, ואני לא חייב להסכים איתו בעניין הזה. אני אומר דעתי...
במה אתה כן מסכים איתו?
יש הרבה דברים, למשל, בנושא של הטיפול בשבס, בתנאים של האסירים, יש הרבה דברים חיובים בנושא של חלוקת הנשק. כל הדברים האלה, אני חושב שבן גביר עושה עבודה נפלאה.
מה אתה אומר?
כן, בנושא הזה שהפסקנו לתת למחבלים מועדונים ומשחקים.
איזה הפסקנו? איפה אתה חי?
ותנאים 5 כוכבים.
איזה תנאים זה? אתה יודע, אתה כנראה שומע רק את מה שנוח לך לשמוע. נכון. כל הסיפור של המאפיות, שכאילו בן גביר הפסיק אותם, זה פשוט עולה למדינה פי 3 יותר, כי עכשיו הופיעים את הפיתות במקום אחר, וצריכים לשנע אותם אל בתי הכלא, וצריך גם, אתה יודע, אותם סוערים מביאים להם את הפיתות עד מפתן ביתם החדש, ששם אני מקווה כולם, אתה יודע, יסיימו את חייהם, כן? אבל אתה יודע, זה פופוליזם בגדול.
אז אני מציע שנעשה שנינו סיור בבית כלא, כי אני לא הייתי, אני רק ניזון מסיפורים.
אני לא, אני לא חושבת שהזמינו אותי.
אני חושב שזה נכון לבקר שם, ולראות את התנאים.
אבל בוא
נסתכל. אם הם עדיין משחקים במתקני משחק, אם הם עדיין עם מקררים של שפע כיבודים ומעדניות, הדבר, אז אני אומר, אני יבוא לך לפה, ויגיד, בן גביר לא עשה את העבודה.
בן גביר לא עשה את העבודה, נקודה.
ואם זה לא כך, אז הוא עשה את העבודה.
בגדול, אתה יודע, אתה ואני, יש לנו הרי רומן אפלטוני, יש לומר, ארוך, שאני, כי אנחנו בעצם מייצגים, אנחנו חיים, אני גרה בזיכרון, אתה בחיפה, אבל לא משנה, אנחנו חיים באותה עיר, אנחנו מדברים באותה שפה, אבל אנחנו שני שבטים נפרדים לחלוטין, אתה ואני. זאת אומרת, כל מה שאתה מאמין בו, זה הדברים שמבחינתי, פשוט ייקחו את ישראל, איך אמרת, אברהם ולוט, לאז.
לא הכל.
שדרך אגב, אני לא בטוחה שהיה רע, לפחות היו שם אנשים עוגנים, ואיזשהו שלטון שרואה את נתיניו.
לא הכל. אני לא מסכים שזה הכל, ואני גם לא חושב שאנחנו שני שבטים נפרדים. אנחנו שבט עם דעות שונות, וככה מקובל בעם ישראל המון שנים. וזה בסדר שיהיו לנו דעות שונות, אבל אני תכף יוכיח לך
כן.
שיש נושאים שהם משותפים נו. לנו. למשל,
בבקשה.
היציאה לקרב על קיום העצמי שלנו. אני, ואת שנינו חושבים, הרגע אמרנו את זה, שכולם יוצאים לקרב על הקיום שלנו. אנחנו צריכים לדאוג להזיר את החטופים.
שלנו? פה אנחנו, מה זה הקיום שלנו?
הקיום שלנו הוא הכי פשוט שבעולם. אנחנו לא נסכים שתושבי הצפון לא יהיו בבתיהם, ונעשה הכל... קרי הכל, כולל להילחם בחיזבאללה, כולל להילחם בחיזבאללה, כולל להשמיד את כל מה שנדרש בלבנון.
אז איפה? איפה ההלכה למעשה של הדברים שלך?
אז אני אומר, קודם כל אנחנו מסכימים באידאה, זה מתחיל מאידאה, כל המלחמה הזאת היא גם מחדדת, שזה לא טכנולוגיה שעושה לנו את העניין, רק אמונה. כולנו יצאנו לקרב אמונה? מתוך אמונה בדרום, כן, אמונה? יצאנו לקרב.
אנחנו לא יצאנו מתוך אמונה, יצאנו מתוך הכרח.
אני יצאתי מתוך אמונה.
בסדר, יצאנו מתוך הכרח שצריך להציל. ברור שהאמונה על צדקתנו היא שווה, אבל אתה יודע, נניח, מה הדעות שלך לגבי שירות נשים, נשים לוחמות?
אז אני אומר עוד פעם, אני חושב שצריך, יש מקצועות שנשים יכולות להיות בו, ומוסות את העבודה מעולה. מצד שני, אני חושב שהתצפיתניות עשו עבודת קודש, עבודה נפלאה, אבל אנחנו, קרי אנחנו, זה אומר הצבא, הפקיר אותם. ולכן,
זה לא עונה על שאלתי.
אני כן עונה, כי אני אומר, צריך לדעת באיזה תנאים ניתן לשים נשים במקום הזה. לא הייתי שם במקום שבו הם היו נשים.
להזכירך, התצפיתניות היו גיבורות ועשו את עבודתן. איפה מה שלא מסתדר? הרי גברים
לא
ונשים
יכול להיות
שם
שתשימי בקו מידה. ראשון נשים.
למה?
אני אומר, הנה,
למה?
זה הדוגמה.
וגברים?
כי אני אומר, רגע, גברים אין להם ברירה.
מה זאת אומרת אין להם
לא
ברירה?
גברים, אני אסביר לך. נו. אם לא יהיה גברים בקו ראשון, אז מי לכם? הילדים? לא.
אנשים?
אז לכם, לא, אני...
למה?
אני,
אתה
אני
לא
חושב,
רואה מה שהם אני, עשו שם?
אני אומר, נו. הם עשו, ואני עדיין אומר לך, שמה שחוו שם, כולל אני ראיתי במו עיניי,
כן.
מה שראינו בדרום, בשעות הראשונות וגם אחרי, לא מתאים לדעתי לנשים, לדעתי,
למה?
זה דעתי.
למה? כי מה אנחנו...
כי אני אומר לך, כן. אני אומר לך, שבמקומות האלה, הן בגלל מה שראו, הן בגלל מה שחוו, הדבר הזה הוא פגיעה נפשית, עוד נדבר על הדבר הזה.
עוד נדבר על פגיעות נפשיות, כמה גברים, שבוע שעבר התאבד איראן.
אז
זה לא קשור.
חל וחומר, כן חשוב. למה? מי שצריכה מוחותיים, אחרי כל מה שהיא ראתה, לחנך ילדים, לגדל אותם, לא, היא לא מגדלת לבד, אבל לגדל אותם, להניק אותם. אחרי מה שהיא חפתה, אני טוען שהדבר הזה הוא פגיעה אנושה. ולכן אני חושב שצריך להתאים את הדברים.
אני חושבת שאתה...
לא להכריז אחרי זאת בעניין.
אני חושבת שבתור אמהות, ואם דיברת על אמונה, שיחנכו אחר כך, בעזרת השם, אתה יודע, השם של השבט שלי, את הילדים, דווקא יגדלו אותם מתוך אמונה צודקת יותר למה שהן עושות. אתה יודע, אני חשבתי שהמלחמה הזאת הורידה מהפרק את הוויכוח של מה אנשים יכולות או לא יכולות לעשות.
לא, הפוך, היא חידדה.
חידדה?
חידדה. כי אני אומר לך שעוד פעם, אם לא נלמד את הלקח,
איזה לקח?
במיוחד לגבי התצפיתניות האלה. ואגב, העם מראה שהוא לומד מהר. מי שלא לומד זה המפקדים למעלה, המטה הכללי. העם למד, התצפיתניות היום דורשות להיות במקומות מוגנים והן צודקות. הן לא יכולות להיות בקו ראשון, ושמישהו יפתח להם את הדלת ויחטוף אותם, זה לא לעניין.
Okay,
עכשיו, זה לא, שזה לא קורה לגברים, אבל גברים אין להם ברירה, זה מה שמוטל עליהם.
גם על נשים.
אני חושב
אני חושבת שנשים הוכיחו עצמה.
יש להם תפקידים הרבה יותר משמעותיים, שאנחנו כגברים לא יודעים לעשות.
מה, לשניצל וללדת ילדים?
לא, לא, לא.
נו, אז מה?
אגב, ללדת ילדים, אני רואה בזה דבר גדול.
נו, בסדר, אתה יודע.
זה הפרחת חיים בעולם.
אין שום בעיה.
אנחנו לא יודעים לעשות, מה לעשות?
תשמע, יש הרבה מאוד דברים שאתם לא יודעים לעשות. דרך אגב, גם לקבל החלטות, וגם קבינט ביטחוני, וגם צבא, אין שם אנשים. יכול להיות שאתה יודע שזו הבעיה. דרך אגב, אתה, אני שמה לב גם בשיחה הקודמת שלנו, מאוד מאשים את הצבא. לא שמעתי ממך מילה על מדיניות, על הצד של הממשלה בסיפור הזה.
קודם כל, כולם אחראים מיניסטריאלית, אין בכלל שאלה. הממשלה היחיד מיניסטריאלית, אבל את לא יכולה להשוות את האחריות ואת האשמה. האשמה היא חד משמעית של הצבא. מי שקשל פה, זה המטה הכללי כולו. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לתפקידים של כל אחד, אבל אני אומר, המטה הכללי כולו קשל, כל הקונספציות התרסקו. אגב, חלקם היום פוליטיקאים, אנחנו שוכחים. האירוע לא מתחיל עכשיו בשביל אוקטובר. הוא מתחיל עם חלק מהפוליטיקאים שהיו רמטכ"לים לשעבר.
לפחות הם היו רמטכ"לים, והם לא קשקשנים, שפעם ראשונה לבשו מדים, זה כשהם באו לביקור בבסיס של מג"ב.
ואתה
יודע מה? אני אומרת שבממשלה הבאה, כן, דבר ראשון שצריך להיות, דבר ראשון, שאדם שלא עשה צבא לא יכול לקבל החלטות לגבי הילדים שלי שהולכים לצבא, לא יכול לקבל שום החלטה, זה כולל גם את החבר שלך בן גביר.
אגב, אני מקבל את זה כי זה מוסרי.
בוא נתחיל.
ולא יכול להיות שישתפו את החרדים, והם יקראו לנו לשתף, זה אומר שכל המפלגות, גם משמאל וגם ימין, שאומרים החרדים יהיו בקבינט, והם יחליטו אם לצאת, זה מתאים לאמירה שלך ואני מסכים איתך לגמרי.
כולל בן גביר.
כן, בעיה.
טוב, אנחנו מתחילים, אני רק שוב מציגה אותך, יואב רמתי, מי שהיה חבר מועצת העיר, איש הבית היהודי, איש שחושב שנשים עדיין צריכות לבצע תפקידים בבקראונד שלה הזה. יכול להיות, אתה יודע, שאם לא הייתה משנה, יכול להיות שהם בדיוק היו מביאות קפה, אותן תצפיתניות ללוחמים שבקו הראשון, ואז זה חליל
לך.
בוא נתחיל. שלום לחבר הכנסת משה סעד, המפלגת הליכוד.
היי, שלום.
יואב אמר לי שאתם מכירים, אמא, אמא, שאשתך, למדה עם אשתו.
מכיר את, כן, זה אמרו לי, זה המפיק, אמר לי עכשיו, אתה מתראיין את זה, זה, ויואב אמרתי, ואמרתי לו, אני חושב שם חברים, כן, תחייה אשתו, הכרתי אותו דרך תחייה אשתו, שהייתה חברה טובה של אשתי, בפסיכולוגיה בבר אילן.
שלום, שלום, משה.
והבנתי שהיא חיפאית רעייתך, אז יפה מאוד.
נכון, נווה שענן.
יפה, סגרנו מעגל. נווה שענן של נעמי זה לא נווה שענן של היום, אבל אנחנו נדבר על זה פעם אחרת. שאלה ראשונה, אתה יודע, התחלנו כך את אתה איש בילית את הרבה מאוד שנים כשאתה לבוש מדהים, לא משנה, שירתת את המדינה. כשהרמת את
שירתי כפרקליט, במדי פרקליט.
לא משנה, עדיין.
כן.
כשאתה הרמת את האצבע בעד אותו חוק טכני שמשאיר את אותם תורתם אמנותם וחכרת על זה, קצת רעדה לך האצבע?
בוא נעשה סדר בדברים, וגם נגיד אמת. זה חוק שהוא לא מוסרי ולא ערכי. חוקרה אותה ממשלה ב-2022, ממשלה של גנץ, לפיד, ליברמן, המון אנשים שדיברו על מריצות, אוטובוסים, לגייס את החרדים, באמת 20 שנה דיברו, והתוצאה היא אפס, גייסו אפס. והם יצאו גם חוק לא מוסרי ולא ערכי, שלמעשה בתרבות הישראבלוף, משמר את העובדה שהחרדים לא התגייסו. אני את החוק הזה חושב שצריך לפח השפע של ההיסטוריה. אבל כדי לייצר חוק חדש, בזמן הקצוב שנותר לנו, אנחנו חייבים את הפלטפורמה הזה. לקחת את הפלטפורמה, לרוקן אותה מתוכן ולהשאיר, ולבנות שם משהו חדש.
Okay.
וגם במקביל הגשתי את חוק המשרת.
נכון.
שאומר, שירת קיבלת, לא שירת, לא קיבלת.
אתה יודע, אבל כמה פעמים, סליחה שאני קטעתי אותך, אתה יודע כמה פעמים שמענו על חוק המשרת בצורה כזו או אחרת?
אף אחד, לא, 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 אני אדייק אותך. מעולם אף אחד לא הציע חוק הזה, ואני אסביר לך למה. מה הסיבה שהליכוד ומה שיש סיבה שהשמאל. היום מדינת ישראל בכל מחזור גיוס, פוטנציאל המתגייסים זה 150,000, שזה כמות אדירה. בפועל המתגייסים פחות מחצי. עכשיו, מי שלא מתגייס זה כולל ערבים, חרדים וסתם כאלו שלא בא להם, שבאזור 10,000. עכשיו, במדינת ישראל היום כולם מקבלים באופן שוויוני. מה זה אומר? חרדי שלא מתגייס מקבל 12,000 שקל לשנה תקציב ישיר, הוא יכול להתמודד בחיר למשתכן, הוא יקבל הנחה למעונות מלאה של 3,000 שקל, הנחה בארנונה. אבל היינו אך גם ערבי שלא שירת יום אחד, הוא ילמד בטכניון, הוא יקבל סבסוד ישיר מהמדינה של 50,000 שקל. מחר עם הבת שלי שקצינה בשלדק, הוא יעמוד איתה בתור ללימודי רפואה, ויהיה לו אפילו תיעדוף. תיעדוף גם בשירות המדינה. תיעדוף במחיר למשתכן.
Okay.
זאת אומרת, ואת זה אף אחד לא עשה כלום, לא שינה למה.
Okay.
הליכוד דאג לחרדים, השמאל דאג לערבים ולאלו שלא מתגייסים קילו בעלי, מה נחיצים פסיפיסטים וכל השאר, והשאירו את אותם הבודדים שנושאים בנטל. ואנחנו הגענו למצב שמעולם לא היו מעטים כל כך, שנושאים בנטל עבור רבים okay. כל כך, והלונקה הזאת היא קשה מנסור.
נכון, כואבת לנו כבר הכתף.
נכון, אני רואה את הילדים שלי, יש לי 5 ילדים ברוך השם, אבל 3 כבר בגילי שירות, אחת עכשיו מסיימת י' ב' וגם תשרת בעזרת השם, אבל 3 שמשרתים, אחד הוא גולנצ'יק לשעבר, השני שירונר לשעבר, והשלישית היא קצינה בשלדג בפועל, ואני רואה את כמות הימי מילואים, זה בלתי נתפס, ושהם סיימו עכשיו, אחרי 4 חודשים בחניונס השיריונר, אז הם עשו גילו אצלנו בבית עליי, ואמרתי להם, אל תדאגו לקבוע עוד פגישה, כי הצבא כבר יקבע לכם אותה. והם קבלו את אותו עוד צווים, אחרי 150 יום. ולכן אני אומר, אנחנו באירוע בראשיתי, הגיע זמן אמת, אבל זה כולל גם את הליכוד, גם את השמאל. ואני פניתי לראש הממשלה, שאלת אותי מיד שלי רעדה, פניתי אליו, לא חיכיתי לרגע אחרון שכולם שאלו אותי מה אתה מצביע לפני שבועיים, וכתבתי לו מכתב, אמרתי לו, תקשיב, החוק הזה לא מוסרי, לא ערכי, אני תומך ברציפות כי אני צריך פלטפורמה, והשינויים שצריכים להיות בחוק אחד, במקום מכסות לכמות מתגייסים, מכסות לכמות לומדים, במקום סנקציות על המוסדות שלא מעניינות את אף אחד, סנקציות אישיות למי שלא מתגייס. זאת הדרך היחידה לגייס, את זה אני מוביל יחד עם עוד חברי כנסת בליכוד.
משה, אתם תשנו את התיעדוף עכשיו לקבלה למשרדי ממשלה, לעיריות?
כן. היום, תבין את האבסורד, אני בא משירות הציבורי.
אני מכיר אותו טוב.
אני הייתי אמור לתעדף היום בן אדם שלא שרת בצבא, על פי בן אדם ששרת, זאת אומרת, יכול לבוא אל הקצין משלדג, סיכן את עצמו בשירות בצבאי, סיכן את עצמו כל שנה חודש מילואים, עכשיו זה גם יותר מחודש, ובא לי מישהו שלא עשה כלום למען המדינה, ושירות המדינה אמר לי, תתעדף אותו, סליחה, על מה ולמה? עכשיו אני אומר, ערבי, כמו חרדי, כמו פציפיסט.
לא, ערבי הוא לא כמו חרדי, כי הערבי לפחות בא אליך עם איזשהו תואר, החרדי אפילו לא בא, הוא מקבל על הבבאללה.
לא, שהוא בא אליי למשפטים, הוא בא עם תואר. הוא עשה תואר שאני סיפזדתי לו כמדינה, אני. אותו דבר, שניהם באו אליי ללמוד משפטים, שניהם באו ללמוד משפטים, אחרי שהם למדו תואר ראשון משפטים, בדרך כלל באו להתמחות בשלב ראשון.
אוקיי, מה ראש הממשלה אמר לך?
אז לא, אנחנו כתבנו לו את הדבר הזה, ואז הם פנו אליי, ורצו, ואז אני אמרתי, את הרציפות אני מצביע בעד, כי זה טכניקה, אני צריך פלטפורמה כדי לקיים דיון, ולאחר מכן לא נצביע בעד.
מתי זה יקרה השנייה השלישית?
עכשיו, לא, זה לא יקרה מהר ובצדק. כי החוק הזה 75 שנה גרמו עוול. אי אפשר לתקן עוול של 75 שנה ב-75 שנה. היועמ"שית של הכנסת אמרה לנו ובצדק, על החוק הזה צריך לשבת מההתחלה, מבראשית. אך באירוע בראשית שצריך לדון בו לעומק.
אז כמה בראשית עוד בדיוק?
נותנת היועמ"שית?
היועמ"שית של הכנסת לא נותנת, הלוח זמנים הוא הפוך. היא אומרת, תדונו בזה לעומק. עכשיו, מה שקורה בפועל, והציבור לא יודע, כי הוא גם לא מבין, הוא מבין רק סיסמאות, הרי...
מאכילים אותו בסיסמאות, אז הוא מבין סיסמאות.
זה, אנחנו חיים בעולם רדוד ושטחי. בפועל היום, מה שקורה היום, זה לא קרה מעולם.
כמה מחבריך הטובים למפלגה, אתה יודע, מוכיחים כמה הם רדודים ושטחיים.
אז זה עכשיו, אני לא מדבר מפלגות, לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר, אני חוזר לקובע כפרקליט. אני אומר, בג"ץ עכשיו ביטל לגמרי את הקצבאות החרדים היום. זאת אומרת, 1.25 מיליארד לאותם אנשים שהם בגיל הפטור, הם לא מקבלים. שזה לא, אני אומר, זה אירוע דרמטי. אז כרגע בפועל, את הכסף כבר המדינה משכה מהם, המדינה לא נותנת להם את הכסף. אמור להיות פסיקה סופית של בג"ץ כנראה בתחילת שבוע הזה, שבסופו של הפסיקה הזאת תהיה המתווה, שעליו התבסס החוק החדש, אבל צריך לעבור פה דרך וצריך ללמוד, וגם צריך עוד משהו צריך לזכור. הצבא גם צריך להיות מוכן לקלוט אותם.
הצבא מוכן לקלוט אותם, אומרים את זה כולם. גם הצבא אומר שהוא יכול לקלוט עכשיו 3,000.
לא, הצבא קודם כל, בוא עוד פעם נדייק. בדיון בבג"ץ, הצבא אמר שיכול לקלוט עד 3,000.
אוקיי.
עכשיו תבין, לא, במחזור גיוס יש 14,000. בכל מחזור, זאת אומרת כרגע יש
אז שהצבא, אז שאת השאר של הצבא לא יכול לקלוט, שיקלוט בדיוק יש בתי חולים, חסר איפה להתנדב?
לא, בסדר, אז לכן כרגע התפקיד שלנו בוועדה, שתתכנס מיום שלישי בשעה 12 לדאוג שגם הצבא, גם המשטרה, גם כיבוי אש כל הגופים, גם שירות אזרחי, גם שירות לאומי, כי מבחינתי אני אומר, לא כל אחד, okay. לא כל אחד מתאים לצבא.
בקיצור, אם אנחנו מקצרים את הדברים, אתה כאדם שיודע איך הדברים מתנהלים, כתבת לראש הממשלה שכך זה לא יכול להמשיך ולהתנהל, ביקשו ממך להצביע, או אתה אמרת, אוקיי, אנחנו נצביע טכנית בגלל שזו הדרך. אתה רוצה לקדם, אוקיי, רוצה לקדם משהו אחר, אבל בינתיים היועמ"שית אומרת, בואו קודם תתחילו לדון, זאת אומרת שאולי, אם עכשיו הבן שלי קצין, נשתחרר נניח עוד 3 שנים, אולי ילדיו ייהנו מהחוק שאתה עכשיו מבקש לקדם.
קודם כל, אני לא חושב, אני חושב שהחוק שאני מקדם, חוק המשרת, אני חושב שההשפעה שלו תהיה הרבה יותר מהירה, כי פשוט הוא נוגע בכיס. בסוף, מה שהוציא את הנשים החרדיות עובדות יותר מנשים ישראליות ממוצעות. את יודעת למה?
ברגע
שנתניהו קיצץ את הקצבאות ילדים.
זה נתניהו או לפיד קיצץ את זה?
נתניהו קיצץ.
אז הוא כן עשה משהו טוב.
מ-800 שקל לילד, שתביני שאם יש לך 8,000-6,400 שקל נטו, ל-125 שקל לילד. את מבינה, זה פער דרמטי. אנשים חרדיות עובדות הם ב-88%. ברגע שחוק המשרת שלי יעבור, וקוטמו עליו כל חברי, מכל סיעות הבית הציוניות.
זה ראיתי.
עכשיו, ברגע שזה יעבור, אני אומר לך שבן אדם יעשה חשבון, שהוא לא מקבל, לא מעונות, לא הנחה בארנונה, לא סבסוד לימודים, לא מחיר למשתכן, ויגיד, שווה לי להתגייס לצבא.
ברשותך.
ובסוף הוא יהפוך להיות חלק מהחברה. אני אומר, השירות הצבאי, זה לא רק זה שעשית צבא, אתה הופך להיות חלק מהחברה במדינת ישראל.
מה שאל תשכחו את התעדוף של ההשכלה גבוהה.
אוי, תעשה לי טובה, נו, זה בסדר, זה כבר גם שמענו, גם החברים שלך מהעוצמה היהודית שמענו על השטחים.
לא מתקבלים פה לוחמים.
רגע, אני רוצה רק שנייה להתקדם, אפרופו צבא. אם אני מבינה נכון, גם זה יחד עם ראש הממשלה, ביקשת להכניס את גדעון סער חזרה לעניינים.
אמרתי, במציאות שנוצרה, חייבים קודם כל כמה שיותר אחדות. לצערי, גנץ ערק השבוע, בביצומה של מלחמה, שהוא אחראי לה, לא רק הוא אחראי לה, הוא חלק מהקונספציה שהביאה לנו את המלחמה הזאת. אנשים שחשבו לקנות שקט בכל מחיר, ולא קיבלנו, את המחיר שילמנו ולא קיבלנו שקט. הוא היה חלק מהממשלה הזאת שלפני 3 חודשים הוא אמר שאם הכל טוב לא צריך לתקן על הממשלה הזאת ב-13/3 לפני 3 חודשים, ופתאום הוא הורג באמצע הקרב. ואני שואל, זה בעיניי מעשה מביש, בזוי ולא ראוי, ולדעתי אני שואל את עצמי מה הסיבה. הוא יודע שאנחנו בעיצומה של הקרב, מי כמו הוא יודע? הוא יודע שאחדות זה החוסן של החיילים שלוחמים עכשיו. וההסבר היחיד שאני נותן, אולי לך יש הסבר אחר, זה פשוט מה שהשתנה במציאות, המלחמה המשיכה, זה המנדטים שלו שהוא הולך ופוחת, וכנראה זה גרם לו לרצות לעזוב את הממשלה,
okay.
ולצערי זה קרה, ולכן קראתי לראש הממשלה להרחיב את השורות, להכניס את גדעון סער.
גם במחיר של לפטר את גלנט?
לא גם המחיר. גם המחיר של להרחיב שורות ולצרף אותו ולתת לו תפקיד מאוד מאוד משמעותי.
איזה עכשיו, תפקיד משמעותי יכול לקבל?
עכשיו, בלי קשר להרחבת השורות, שזה דבר הנכון, אני חושב שגלנט בעצמו אומר שהוא לא, סופו שלו מצביע אי אמון בממשלה, וזה סופר לגיטימי, וזו דעתו, ואני מכבד אותה. אבל אני רוצה למדו בחיים, שאם יש לך אמירה, אתה גם צריך לדעת לשלם עליה מחיר. אתה לא יכול להיות בתוך ממשלה, להצביע נגדה, ואחר כך להמשיך להיות בה. איפה הערכיות? איפה המוסריות?
אז אני רוצה...
אם אתה בעדה, תהיה עד הסוף. אם אתה לא... תיסע את המחיר, זה לא חוכמה לתת ביקורת ולא לשלם מחיר. אתה מוביל את הצבא, אתה צריך להגיד אחריי, איפה אחריי? לא חוכמה להיות בממשלה הזאת ואחר כך לבקר אותה.
למה?
תחליט איפה אתה.
זה לא סיפור של מדינה?
לא.
וגם דרך אגב, כשאתה אומר, אם יש לך אמירה, אתה צריך לשלם עליה מחיר. למה לדוגמה אתה לא אומר את זה על ראש הממשלה? שכבר 17 שנה יש לו אמירות וגם מעשים בקשר למה שקורה בעזה?
קודם כל, אמרתי, לא רק על הממשלה, על כולם, שנייה אחרי שוחק הקרבות, חייבים להקים פה ועדת חקירה ממלכתית, שתחקור את כולם, שמי שימנה אותה זה לא ראש הממשלה, זה נשיא בית משפט העליון, ואני כשמי, כשהייתי רפרנט של כמה ועדות חקירה, ממלכתיות. אני יודע מה זה אומר, והמדינה חייבת לחקור ולדרוש ולבדוק היטב היטב את כולם.
היא צריכה להתחיל 10 שנים אחורה, ולא בשביל לאוקטובר, איך הגענו לקונספציות שנטמעו בנו ונשברו כליל במלחמה.
ב-2006 וינוגרד אומר, מדינת ישראל, אומה שוחרת שלום, לא מוכנה לשלם מחיר, ולכן לא גובה מחיר מהחיזבאללה. עכשיו, זה ב-2008. אני אומר, כולם אשמים. כולם אשמים. להזכיר לך שלפני שנתיים עשינו הסכם עם החיזבאללה, על הגז, כדי לקנות שקט.
זה יפה שאנחנו זוכרים רק דברים שמישהו אחר
עשה. אמרתי כולם, לא, תקשיבי, בוא ננסה כאילו להיות הגונים. אני אמרתי כולם אחראים.
אתה גאה היום להיות חבר כנסת במדינת ישראל?
תקשיבי, אני, קודם כל, לייצג את עם ישראל, אין דבר יותר שיש לי גאווה. לייצג את עם ישראל ולהיות שם במקום שמייצג את החברה הישראלית, זה דבר נכון וחשוב, ואני נעשה מהמקום שלי לראות איך אני יוצר חוסר.
מה עם הצפון? אתה בקשר איתם? נסעת לבקר משהו?
קודם כל כן, ואני בקשר גם שבעל כורחי, כאילו, אני אומר, אח שלי גם הוא בפיקוד צפון, וגם הוא גר בצפת. והמשפחה שלי במעלות, המשפחה שלי צפונית. ולכן אני גם מכיר את הצפון, וליבי באמת על מה שהם חווים ועל האירוע, אבל צריך להבין שפה מדובר באירוע מורכב. כי הצפון, כרגע אנחנו יש לנו זירה בעזה, וצריך לסיים אותה, ועובדים כאילו קשה ומנצחים בעזה. ובמקביל, הצבא כל הזמן עובד, הציבור לא תמיד יודע, וטוב קשה כך שהוא לא יודע. הצבא עובד בהכנה, גם באימונים וגם בהכנת השטח והתת קרקע למלחמה, כי בצפון תהיה פה מלחמה קשה, מורכבת. המשפחה שלי, אשתי גרה בחיפה, אני זוכר את מלחמת לבנון השנייה, שמה היה בחיפה.
נכון.
וזה לא דומה, זה לא דומה. הציבור צריך לדעת, זה לא דומה.
אוקיי. אתה סומך על הדרג המדיני שינהל את זה כמו שצריך?
אני סומך קודם כל על הדרג הצבאי, שבאמת תוכיח אחרי הכשל הנוראי של השישי, הכשל המודיעיני הנוראי והמבצעי של השביעי, אני חושב שהצבא הוכיח את יכולותיו. אני סומך עליו לחלוטין, אני סומך על הדרג המדיני, ובאמת פה השאלה החשובה היא שאלת העיתוי, וצריך לעשות את זה מהשכל, לבחור את נקודת הזמן המדויקת, שצהל הכי מוכן, וכן, זו מלחמה מורכבת, לא פשוטה, הרבה יותר מהזירה הזאת.
אוקיי. חבר כנסת משה סעד, המפלגת הליכוד, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה ושבת שלום לכם.
תגיד, אבל אני חייבת לשאול אותך, קודם שאלתי אותך...
בבית, לתחייה.
רגע, אני קודם שאלתי אותך אם אתה גאה להיות חבר כנסת, אמרת שאתה גאה לייצג ציבור, וזה הכל, זה באמת טוב ויפה, אני גם יכולה להבין את התחושה. אבל כשיושב העם בציון ורואה באמת את הציוצים של כמה מחבריך, שלא לומר הטיפשות של כמה מחבריך, או לא טיפשות, חוסר הידע של כמה מחבריך האחרים, זה לא עושה לך קצת בושה?
אמרתי, אני לא בחרתי להגיע לפוליטיקה. זאת אומרת, אני הייתי בפרקליטות וחשבתי להמשיך שם, והייתי בכיר, וזה היה לי המקום הכי טוב והכי שנכון לי לייצג את עם ישראל.
אוקיי. Okay.
רצה הגורל, נאבקתי על הסיפור של אום אל חירן, על בדוי שעשו לו עוול, אלשך ושי ניצן שעשו לו עוול וקראו לו מפגע, ולכן זכרונו לברכה, והתגלגלתי לפוליטיקה. אני שומע את הדברים שאת אומרת, אני רואה את הטוב. אתמול ישבתי שעתיים עם משפחה שכולה, בן שלו, אבא של הבן שלו מסיירת גבעתי, שנפל, והוא יושב איתו ואתה שואל, והוא בא אליך כדי לחשוב איך אפשר לחזק את רוח האחדות בעם. זה הדברים הטובים
העם הוא עם נפלא. ההנהגה היא נוראית. העם כעם הוא נהדר.
אני חושב שההנהגה היא בסוף, באמת של זה, אם לא נהיה סיסמטים, זה תמונת מראה של החברה. ויש דברים נפלאים, כמו שיש בחברה, ויש שוליים שהם לפעמים קצת פחות נפלאים, גם בחברה שלנו. צריך להגיד את האמת. ולכן אני אומר, אבל אם רק נחשוב על החיילים שלנו,
אנחנו חושבים, החיילים שלנו זה הילדים שלנו, מספיק עם הסיסמאות האלה, זה אנחנו וזה הבעלים שלנו, וזה הילדים שלנו עכשיו שם.
אני יודע, הילדים שלי
שלושה. נו, אז אתה יודע, החיילים זה הילדים שלנו, ומגיע להם יותר, זה מה שאני אומרת.
אני אומר, אם נחשוב עליהם, ונחשוב מה נותן להם את החוסן, ואיך אנחנו, כל אחד יוצר עוד טיפה כדי לייצר, גם בשיח שלו, ואיך יותר לייצר את האחדות. אני חושב שניתן חוסן לחיילים.
אוקיי.
וזה מה שצריך לעשות.
חבר הכנסת משה סעדה, מפלגת הליכוד, הרבה תודה לך על הדברים. שבת שלום, וכמובן שהילדים יחזרו הביתה, גם המילואים וגם כמובן הקצינה שלך. אנחנו יוצאים עכשיו, יואב, לפרסמות. לא למדנו שום דבר חדש. גנץ השם, זה השם, כולם השמים. יפה שהוא אמר שבעצם הממשלה היא ראי של העם. אז כנראה שבאמת בעם יש הרבה כאלה שלא, אתה יודע,
יש שדעות מגוונות, אבל התהליך שהוא מתאר הוא תהליך חיובי, ואת החוק הזה הם צריכים לתת לו לוחות זמנים קצרים יותר.
מה אתה, אתה ילד? אין זה.
איך שיקרה?
טוב, בוא נשמע רגע, עכשיו זה היה נבחר ציבור, תכף נשמע ראש רשות מיד אחרי הפרסומות בצפון, נשמע מה הוא אומר.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
טוב, תמיד אני אוהבת, אתה יודע, כדי מה שנקרא לעשות את האיזון המאוד מאוד מסורבל בין מה שנבחרי הציבור שלנו רואים את תפקידם ואת מה שהם עושים לבין המציאות מה שנקרא בפועל. לפיכך, שלום לגיאור זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון. שלום אדוני.
בוקר טוב, זה פתיחה מאתגרת.
לא, כן, אני אגיד לך, דיברנו עכשיו עם חבר כנסת משה סעדה, שאמר כמה הוא עובד בשביל הלוחמים שלנו, וכמה אכפת לו ממה שקורה בצפון, בגלל שיש לו משפחה בצפת, והוא איתם בקשר, וכמובן יש לו ילדים, אתה יודע, שהיו במילואים וחזרו מהמילואים, ומוזמנים שוב למילואים. הוא גם אמר לנו, עוד מישהו שאמר לנו, שבצפון תהיה מלחמה מורכבת. לא היה לי נעים לשאול אותו אם כחבר כנסת הוא התקשר לגיאור זלץ ואמר, גיאורה, אני לא יכול לעשות הרבה, אבל הלב שלי איתך.
נכון, זה אמנם באמת לא הנושא המרכזי, אבל אין ספק שחג הביקורים כמו שהיה פה בשושיים האחרונים, חג שהוא גם יהודי, חג מתן תורה, וגם חג התיישבותי, חג חקלאי, ושאתה לא מקבל טלפון מאף שר, מאף חבר כנסת, כמו שאמרת, אל תשאלו מה אני רוצה, תגידו חג שמח, תראו לי שאכפת לכם, לא ממני, ממתושבי הצפון, מתושבי המועצה האזורית גליל עליון, כי יש פה קו העימות, 90 אלף תושבים בערך שהתפנו מביתם, שזה באמת אתגר מטורף ומציאות קשה מאוד, דרך אגב רובם הגדול, כבר לא במלונות, אלא בונה לעצמו חיים אחרים. ויש פה עוד כ-150 אלף אנשים, תושבים, בצפון, בקו העימות, שחיים בתוך אזור מלחמה. ובמבחן התוצאה, נכון להיום, 8.5 חודשים אחרי שהמלחמה התחילה, עם כל הפעולות של צה"ל, וחיסול פה וחיסול שם, ופגיעה במסן כזה, מסן אחר, שורה תחתונה, הפעילות של החיזבאללה היא עולה עשרות מונים על הפעילות בתחילת המלחמה, יותר טילים, יותר רחוק, יותר קטלני. ואנחנו חיים פה, עם בתי ילדים, עם בתי תינוקות, כשאני עומד בטקס חג השבועות עם הנכד שלי על הבמה, מרים את הראש ורואה ירוטים וטילים, וחמש שניות אחרי זה קיבוץ שלם משתתח על הרצפה עם בקטי החג על הדשא, כי זמן עתה הוא אפס. ככה אנחנו חיים, אנחנו חיים ככה 8.5 חודשים.
כן. השאלה, אתה יודע, אני שואלת את עצמי, דרך אגב, יואב, אתה יודע, אתה איש צבא, אתה במילואים הרבה מאוד שנים, מכיר את השטח, גם היית בצפון. אם באמת התפקיד שלנו הוא לבקר או לבקש משהו מהמערכת הצבאית, שאנחנו עדיין כולנו תקווה שהיא יודעת מה היא עושה, או באמת לקרוא למנהיגנו, לדבר עם התושבים, לדבר עם גיורא, לדבר עם ראשי המועצות האחרים.
לגמרי, אפילו אנחנו כאנשים פשוטים, הצלחנו לפני החג לקיים קשר עם מחלבת נסרים, שאנחנו בקשר איתם מתחילת המלחמה, עם אלי אוחיון, עם מלכיה, ואנחנו קונים משם צורכים כדי לעזור להם להשתקם, צריך לדבר על כל הנושא
עלינו.
של העובדים, הסמת עובדים, כל הדברים האלה, צריך לדבר על זה.
גיורא.
כן, אתם מאוד צודקת, תשמעי, בסופו של היום אנחנו 8.5 חודשים במלחמה, לא ביקורת, לא ביקורת, ולא פוליטי, לא פוליטי, במבחן התוצאה והעשייה, 8.5 חודשים המלחמה, מאז שהמלחמה התחילה, עד היום, אין אף גוף, אף שר, אף משרד ממשלתי, שיש לו איזושהי אחריות על המגזר האזרחי בצפון. אנחנו חיים כאן בקו העימות, כשבמקרה הטוב, יש מפרנס אחד למשפחה, אנשים פה יורדים מתחת קו העוני. הפעילות הצבאית, השריפות, הכל מתגבר, 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 ואתה מרגיש, גם ברמה האזרחית, אבל גם ברמה הצבאית, אני לא רוצה להגיד שלא עושים, כי אני חושב שעושים ופועלים, אבל בסופו של דבר, מדינת ישראל נמצאת היום באיזשהו מצב הזוי, שאנחנו, עם הצבא הגדול שלנו, בעצם עושים בלבנון פעולות גרילה, מחסלים מבוקשים, מחסלים בכירים, פוגעים במחסן, פוגעים במפקדה, והחיזבאללה, שהוא ארגון טרור, מנהל מלחמה. כי מה התוצאה של מלחמה? התוצאה של מלחמה זה פעילות אלימה שמשביתה מגזר אזרחי שלם. אז הם מייצרים מלחמה כלפינו, באמת חלק גדול מאוד מדינת ישראל, הרבה מאוד תושבים חיים בתוך המציאות הבלתי אפשרית הזאת, ואנחנו כבר 8.5 חודשים במקום הזה. אין שירותי חינוך כמו שצריך, אין שירותי רווחה, אין שירותי בריאות, קריית שמונה מפונה, אין פה חנויות מזון, אנשים צריכים לנסוע חצי שעה כל כיוון בשביל לקנות מזון, אבל לא רוצים לנסוע מהבית, כי אז הם משאירים את הילדים שלהם בלי הגנה, אולי יהיו אזעקות, כי אין פה מיגון. זאת מציאות בלתי אפשרית, וממשלת ישראל חייבת להבין שלזמן יש משמעות, כמו בדרום כך בצפון, הזמן פועל לרעתנו, החיזבאללה מגביר את האש, יותר ויותר תושבים שהתפנו, בונים חיים במקומות אחרים, וגם תושבים שחיים כאן, מסתכלים קדימה על 1 בספטמבר, על פתיחת שנת הלימודים, על בתי תינוקות, על בתי ילדים, על גני ילדים, ושואלים את עצמם, האם אני כאימא, כאבא, אסכים לשלוח את הילד שלי לשחק בגן המשחקים, בקיבוץ, במושב, בעיר, בלעדיי, אומרים לעצמם לא. ואז הם אומרים, אם ככה, אז אולי אני אחפש לתקופה הקרובה מקום אחר. וצריך להבין, אם בקיץ הזה תושבי הצפון שחיים כאן לא יקבלו מציאות ביטחונית שהם יכולים להישאר כאן, ואלה שהתפנו לחזור לכאן, וגם תוכנית כלכלית שתאפשר לנו להישאר פה, אם נאבד את הקיץ הזה, הנקודת מבחן בזמן, הנקודה הבאה, היא קיץ 25. ולא לפני זה, אנשים בוחרים איפה לחיות לפי מערכות הלימודים, לפי הגנים, ברור. לפי בית הלדים של הלדים שלהם.
אז אני רוצה
מה שלא נצליח לעשות בשבועות הקרובים, אם לא נצליח לייצר פה מציאות אחרת, אנחנו נאבד את הצפון. קשה לי לומר את זה, נולדתי פה, אני חי פה, אני ראש מועצה פה, ואני רוצה לעשות כמיטב יכולתי, אבל אתה מסתכל למעלה על הממשלה, אתה דופק על הדלתות, ואף אחד לא עונה. זה קשה, זה מתסכל.
ואתם דופקים על הדלתות כבר 8.5 חודשים.
נכון?
אין דלת שלא דפקתם עליה.
אני רוצה לומר בשביל הגינות שאני חושב שיש שרים, אני גם פוגש חלקם שבאמת רוצים לעזור, אבל שר לבד במשרד שלו, ללא הסמכות, ללא אחריות התקציב, גם אם הוא רוצה מאוד, הוא יכול לעזור בשוליים. מה שחסר פה זה מנהיגות, זה ממשלה, זה דירקטיבה שאומרים, לשם אנחנו מכוונים בנושא הביטחוני, אלו המטרות שלנו בצפון, אנחנו לטובת התושבים שכבר 8.5 חודשים חיים במציאות הבלתי אפשרית, נעשה כך וכך, ניתן להם פיצוי על מה שהם הפסידו ומה שהם יפסידו, יצר להם תוכנית גם קדימה, אבל גם כאן אמירות, אני לא רוצה להגיד סתמיות, אבל אמירות ריקות מתוכן, עם מין מכתב כוונות כזה שהממשלה החליטה לו לפני חודש, שגם ממנו לא קרה בינתיים שום דבר, ופה התושבים שואלים את עצמם, מה אני עושה? איפה אני אחיה? עכשיו צריך להבין, תושבי הצפון בכללם, בקרית שמונה, בשלומי ומרגליות, מאביבים, במנרה, מסגבם וחניתה, אלו תושבים חזקים, אלו תושבים שעושים כל יום את הבחירה להישאר ולחיות כאן. אנחנו רוצים להמשיך לחיות כאן, רוצים להמשיך את הצמיחה והפריחה של הצפון, ואנחנו מבקשים מממשלת ישראל, קחו אחריות, תקבלו החלטות, תחבו את האש, אל תחבו לנו את התקווה.
יורן, אני חייב להגיד לך שעם ישראל זקוק לכם יותר מאשר אתם זקוקים לנו, קודם כל בגלל שבאמת, אם לא אתם, אז מי יחזיק את הקו בצפון? שתיים, כל הנושא של תוכנית שנתית, פרקטית, שמדברת על השמת עובדים, מרכיבי ביטחון לקיבוצים, סיוע לסטודנטים, השמת עובדים. כל הדברים האלה זקוקים לתוכנית ברורה שמחר בבוקר תתחיל לפעול. יש חודשים קשים לפניכם ולפנינו, ואם לא תהיה תוכנית כזאת, התושבים לא יחזיקו מעמד. ולכן פה הממשלה צריכה על כלל משרדיה לתת לכם סיוע פרקטי ולא דיבורים.
דרך אגב, יואב, אני חייבת להגיד שאחד הדברים שבהתחלה או אחרי כמה חודשים, אחד הפתרונות שהוצע לראשי הרשויות שם זה להקים מנהלת כמו בדרום. והם לא הסכימו, כי אמרו, אנחנו מכירים את המנהלות האלה, ואנחנו אין לנו זמן עכשיו לחלוקת ג'ובים ולחלוקת כסף. יש לכם כסף, תנו לנו, אנחנו מכירים, וראינו את זה עוד פעם, אני חוזרת לקורונה, הם יודעים הכי טוב מה לעשות עם כסף לטובת התושבים שלהם. גיורא, האבא, הסבא, ראש הרשות, איש הצפון, האיש שמסתובב כבר 8.5 חודשים עם רובה בהצלב עליו, מבקש ומדבר בכל מקום. הכי מפחיד אותך מה?
הייאוש. אני חושב שהרבה מאוד תושבים היום בצפון, הייאוש שלהם גובר והסבלנות עוזלת. וזה אנשים חזקים. כמו שיואב אמר, זה אנשים שרוצים להיות פה. אנחנו מבינים ויודעים, וראינו את זה אחרי 7 באוקטובר, כשהרעיון הציוני ומגילת העצמאות עמדו למבחן, אנחנו מבינים טוב מאוד. אין לנו מקום אחר מלבד מדינת ישראל. ומדינת ישראל לא תתקיים בלי שתהיה התיישבות אזרחית בכל הגבולות בעוטף ישראל. אנחנו רוצים להיות שמה. אנחנו שמה, אנחנו מתוך בחירה, אנחנו נהנים פה מכל יום שאנחנו חיים כאן, ולכן אני אומר, בדיוק כמו שאתם אמרתם, למה זה כל כך קשה לשבת איתנו, לעשות תוכנית, להתייעץ גם בנושאים הצבאיים, במה שאפשר, מה נכון, איך נכון, לדבר עם התושבים, כמה אני יכול לשמש סוג של קיר מגן בין התושבים לבין המדינה, הרי גם אני שליח של המדינה, גם אני נבחר ציבור, אני לא רוצה רק לבקר ולכעוס ולהיות מתוסכל, אני רוצה שהמדינה תהיה איתי, שתיתן לי גב, אני רוצה שאני אוכל לסתכל לתושבים בעיניים ולהגיד להם דברים אמיתיים, לאן הולכים, מה עושים. כשאני אומר להם את זה, הם מבינים את זה, הם אומרים לי, גיורא, אתה מאכזב אולי לפעמים, אולי אתה דורש מאיתנו דברים קשים, לפחות אתה אומר לנו דברים ברורים. זה כל מה שאני מבקש, תדברו איתנו, בואו נחשוב ביחד לאן הולכים, אל תתחייבו, אי אפשר להתחייב, המציאות היא מורכבת וקשה, אבל תיתנו כיוון, תיתנו סיכוי, כי ייאוש ביבוד הסבלנות הוא מחלחל והוא גובר. אנחנו עוד לא שמה, אבל אם נעבור את קו פרשת המים הזה ואנשים פה יתייאשו, מזה אני מפחד. אני לא אתייאש ואני לא אפסיק להילחם. כמו שאמרת, אני אבא, אני סבא, אני ראש מועצה, אני גם יודע שאנחנו בעוד חצי שנה או בעוד שנה, בעוד שנתיים, נהיה במקום הרבה הרבה יותר טוב. אבל בשביל שנוכל לעשות את זה גם יותר חכם, גם יותר נכון וגם יותר מהר, חייבים את ממשלת ישראל באירוע. לא יכול להיות 8.5 חודשים מאז שהאירוע החל, אנחנו נשענים על תרומות מחוץ לארץ, על אזרחים מדהימים, על עוצמה וחוסן של התושבים, וממשלת ישראל עדיין איננה באירוע. זה לא יכול להימשך. קחו אחריות, תקבלו החלטות, גם אם בסוף הוא תתברר לה כלא נכונות, זה בסדר. זה התפקיד לנו כמנהיגים. חזאי אומר מה הוא חושב שיהיה מחר, איזה מזג אוויר יהיה. מנהיג צריך להגיד מה הוא רוצה שיהיה, ולפעול לכך שזה יהיה.
גיורא, טיפ קטן גם למאזינים, העם חזק. הנה, נתתי דוגמה שקונים במחלבת נסרים. אם יש לך עוד דברים שהציבור עצמו, שהוא ציבור חזק, יכול לסייע לכם.
אבל מסייעים.
לא, אני אומר בנוסף שיגיד.
אבל מסייעים, אנחנו מדברים. אבל אתה שוב, שנייה, רגע, גיורא. אבל זה כן, אבל תקשיב לי רגע, יש אנשים שזה תפקידם.
לא, זה ברור, אז מה זה אחריות? רגע, זה...
אז אם אנשים לא עושים
את האחריות של הממשלה, נקודה.
אם עכשיו ראש רשות, אוקיי, ראש המועצה האזורית גליל עליון, גיורא זלץ, היה אומר לפני 8.5 חודשים, יש פה טילים, סליחה, אני במשפחה שלי מתפנה לאיזשהו מקום בטבריה. הוא עושה את תפקידו או לא עושה את תפקידו? כן או לא?
אני אומר לך, יכול להיות, הוא עושה.
לא, הוא לא עושה, כי הוא ברח.
הוא עושה במידה מסוימת, אני אסביר. אתה יכולה להשאיר את האזרחים להיות מטווחים.
אבל הנה, אתה החברים שלך משאירים.
לא, מה שירד פה, הסימון, שהקונספציה הזאת,
די עם הקונספציה, 8.5 חודשים אנשים לא בבית, לכן אני אומר
לך, בעניין הזה, עד שהממשלה הזאת היא אחראית,
עד שהיא תעוף,
אבל עדיין, עד שתושבים שם סובלים. אם אפשר לסייע, בוא נסייע.
אנחנו כולנו תקווה, באמת.
אני רוצה לומר משפט אחד לסיום ברשותך. את יודעת, אני לפני כחודש ביקשתי, פניתי לתושבי מדינת ישראל, בהתאם להנחות פיקוד העורף, אמרתי להם, בואו בסוף שבוע תבקרו, בואו תאכלו במסעדות, בואו תחזקו את האנשים היום. אחרי חודש בלבד, מאז שאמרתי את זה, לצערי, אני לא מרגיש אפילו את האחריות לומר את זה, כי אנחנו רואים פה מה קורה בימים האחרונים, וזאת המציאות, רק הולכת, נעשה קשה יותר וקשה יותר. הזמן פועל לרעתנו. אנא, ממשלת ישראל, אתמול את הישיבה, והישיבה הבאה ביום ראשון בערב.
בתשע.
מה קרה לכם?
בתשע.
תשבו כמה שצריך, תדברו איתנו, הצבא, תדברו איתנו, הממשלה תדברו איתנו, אנחנו יכולים ביחד לייצר את השינוי, אנחנו יכולים ביחד להחזיר את התושבים, אנחנו יכולים ביחד להחזיר את הביטחון ואת הכלכלה, אבל תהיו איתנו, אנחנו לא יכולים להמשיך לתת תשובות בשמכם ועבורכם, כשאתם אינם.
גיורא.
ממשלת ישראל, כנסת ישראל, תיכנסו לאירוע, יש מלחמה בצפון כבר 8 חודשים ושבועיים.
א', שוב תודה לדברים שלך ועליך. במהלך החג 215 יירוטים, אתמול 40 אם לא יותר הבוקר גם. מישהו כן מבין 120 חברי הכנסת התקשר?
אתמול שר החינוך יואב קיש הגיע לפה לביקור בזק שהיה מאוד מאוד חשוב, אני בהחלט מברך על כך. אבל שוב, חשוב להבין, הביקורים האלה חשובים ככל שיהיו, הם לא מספיקים. עם התמיכה אני מסתדר, עם האופי אני מסתדר, אנחנו מספיק חזקים פה בשביל להסתדר. אבל יש דברים שראש רשות מוצלח ככל שיהיה, לא בטוח שאני כזה, אבל לא יכול לעשות לבד. יש דברים שהם גדולים עלינו. וכשאנחנו מדברים על הקיץ הזה, תייצרו את המציאות שנוכל לחזור הביתה, מי שלא מבין את המשמעות שאם בקיץ הזה, תושבי הצפון, אלו שחיים כאן, לא יקבלו את הביטחון המספיק, ואלו שהתפנו, לא יקבלו את הביטחון המספיק בשביל לחזור, אם בקיץ הזה, תושבי הצפון, לא יחזרו הביתה, לא יקבלו רמת ביטחון מספיקה בשביל להישאר פה, אנחנו בתוך אירוע שיקח שנים, אם בכלל, לחזור למציאות הכל כך טובה ויפה, שהיינו פה עד לפני 9 חודשים.
גיורא זלץ, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שוב, תודה רבה לך על הדברים,
והלוואי, הלוואי, ושבת שלום.
שבת שלום וחזקו וימצו.
תגיד, יואב, בתור מישהו שבאמת מכיר, אתה היית קצת במערכת הפוליטית כאן המקומית, אתה מכיר את הפוליטיקה הארצית, אתה יודע, מדבר עם בן גביר ועם כאלה, אתה נשאל אותך מה שאלתי את חבר הכנסת סעד, אתה לא מרים להם טלפון ואומר, תגיד, אתה לא מתבייש?
לגמרי.
אני רמת להם טלפון?
לא רק שעברתי לו וואטסאפ, הייתי אגב, אני לא אמרתי לך, אני לא חבר שום מפלגה, אז אני מעביר להם מסרים בוואטסאפ, הם לא עונים לי, אם את יודעת, התראיינתי באחד מאתרי החדשות, ואמרתי שסמוטריץ' הפקיר את הצפון.
מה עם בן גביר?
בן גביר לא התייחסתי, באותו רעיון דיברו על כל מיני דברים כלכליים.
אז הנה, הבנת מהר שהוא לא שביחס.
לא, לא, דיברו כלכליים, אבל אני אומר עוד פעם, אני אומר לך שלגבי בן גביר, אני אומר עוד פעם, אין דבר מושלם, אבל צריך לדעת, לראות גם את הנכון.
אין דבר מושלם זה, אתה יודע, העוגה שנפלה לך טיפה אחרי שהוצאת אותה מתנור.
אני אומר אותם.
פה זה לא, אין ביטחון פנים, יואב, שכח מזה.
אז אני אגיד לך מה דברים שזה, יש את אחד היישובים שהטיל את מורה על כל יישובי הצפון שנמצא בכביש 90 בצפון, טייבה, לא טייבה, שכחתי את השם שלו הזה, אבל הוא אחד היישובים שהפתיל את כל מותו גנבות, גזלות הכל.
טובה?
טובה זנגריה, טוב שהזכרת לי. בן גביר טיפל בו בצורה מאוד ברורה, אגב שתדעי, כל מקריית שמונה, ועד ויסוד המעלה, וכולם, זה, אני לא אומר שהוא סייר את העבודה, אבל עשה שם מעשה.
אתה חי בסרט, הוא לא עשה שום מעשה, ויתרה על כך, אתה צריך לדבר עם שוטרים שנמצאים עכשיו, הכל זה פלסטרים והכל זה פופוליזם, אבל אני לא...
אני שמעתי משימון מנהל המחוז לשעבר שעושה שם הדורת.
זה גם מאוד, כל פעם גם אתה וגם סעדה בתחילת השעה, לוקחים את זה לנושא של הערבים. בוא, יש לך פה 60 אלף יהודים, מה זה מה הוא יעשה?
הוא ביטחון פנים, עוד פעם.
אבל הוא שר בממשלה.
אז אני אומר...
עכשיו הוא אחראי רק על משהו אחד.
אני רוצה להגיד...
היה פיצוץ באשקלון.
לא, לא, אבל אני...
יש...
הוא לא יכול להעביר תקציבים.
אם אני עכשיו מתקשרת 100, כמה זמן לוקח למשטרה להגיע? עכשיו זה תקציבי.
אני אגיד לך יותר, גם שר בממשלה לא תמיד יכול לעשות את מה שהוא רוצה.
אז אנחנו לא צריכים אותם.
כי יש יועצים משפטים שמונים וכל מיני...
אז לא צריכים אותם. אז אתה יודע מה?
רגע, אנחנו...
אז גיורא זלץ כזה, הוא מבחינתי הגיבור. אני לא צריכה אף אחד אחר.
הוא גיבור בעצם זה שהוא נשאר שם, אבל הוא, אם הוא לא יקבל סיוע מכלל משרדי הממשלה, ושם מישהו לא יתעשת, הוא צודק שהקיץ הוא אבן נגף, ובקיץ הזה עוד לדעתי לא חוזרים.
טוב, זה לא צריך להיות גולנצ'י בשביל להבין. סיימנו את השעה הראשונה שלנו, והשעה הבאה אנחנו נמשיך ונעסוק בענייני השבוע, פחות בעניינים מקומיים כדרכנו. יואב רמתי, עד כאן אתה בסדר?
לגמרי.
אפילו לא רשתי את המים. יקיר ועומר ואלכס וכולנו כאן, פרסומות, חדשות, אני יוצא ממך בסוף שהוא לא שווה. אני יוצא את זה ממך, אתה מתחמם, 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 מאשים את כל העולם ואת אשתו ולא רק את החבר היקר שלך, בסוף אתה תסכים איתי שכל הדבר הזה לא שווה כלום, שיש פה עם נפלא.
יש לי טור ארוך לפניו, אבל זה בסדר.
טוב, יאללה, פרסומות חדשות שווים.
גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לזירה המרכזית של השבוע. בפינה השמאלית, ענבר דותן, חזקה, קשוחה, ולא עושה חשבון לאף אחד. זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
כן, היום בפינה הימנית יואב רמתי, מי שהיה חבר מועצת העיר, מי שלא נתמך על ידי שום מפלגה, אבל הלב, אתה בשבט הימין מלא על מלא.
לגמרי.
כן, יופי של שבט, כאילו... זה שבט ימין על מלא 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 דיבורים וכמו חול ואין מה לאכול.
שבטי ישראל הם כן. לא עם דעה אחת.
דרך אגב, אתה יודע, רציתי לומר שבאמת אפרופו שבועות שעברנו, שזו היהדות שלי, שבועות ומגילת רות ובועז, והיחס לגר, וללקט, ולהשאיר לעניים, ולהיות בן אדם, וגם סרט הדיבות בגדול.
זמיכן שם ישראל נגד הער, בלב אחד. אז גם שלך.
אז זה מה שרציתי להגיד.
כל ישראל היו בלב אחד.
אז זה מה שרציתי להגיד, שכאילו...
התוכן אבל.
אבל הימין מלא על מלא, כן? זה לא היהדות שלי.
תלוי מה.
לא, ממש כלום. תלוי
מה, יש דברים של חסד, אמרתי לך, יש דברים משותפים, שאתה תזדהי איתם.
בסדר, תשמע, מה זה דברים של חסד? זה עניין של חינוך, זה בדנ"א שלנו כישראלים.
מה?
אני אומרת,
בדנ"א... לא, לכן אני אומר, העולם הוא בנוי מהמון המון נושאים, ואני אומר לך אחדות, או הדברים שאנחנו מסכימים עליהם, יכול להיות שם אפילו רבים מהמחלוקת. אלא מה? שהמחלוקת תמיד תופסת כותרות. מה נעשה עם דרום לבנון? יכול להיות שעל זה נחלוק. אבל
אתה באמת הולך לכנס הזה של יישוב דרום לבנון?
לא יודע, לא הכרתי את הכנס הזה, אבל אני אומר לך שבלי להיות בכנס הזה, דרום לבנון צריכה להיות מחוקה עד הבית האחרון. לא יכול להיות שצפת תשרף. כל היישובים של גיורא זלץ יעלו באש, ודרום לבנון תשב בחיבוק ידיים.
מה אם...
היא צריכה להיות עד הליטני, מפונה, לא רק שמפונה,
בית
לא צריך להיות שם.
תגיד, מה אם אפרופו יישוב עזה?
אגב, יישוב עזה הוא באותו רעיון, אני כבר היינו הרי, זה בדיוק החלק מהקונספציות שהשרישו לנו, שאם נהיה וניסוג, אז לא יראו עלינו טילים, ואם יראו טילים, איך אמר רבין בזמנו זכרונו לברכה, שאם יראו טילים אנחנו ניכנס, קיבלנו,
איך אומרים,
למדנו את הדברים על בוריים, אנחנו יודעים שאיפה שלא נהיה, יהיה ריק, ובריק הזה נכנס סינואר. לכן כדי שסינואר לא יהיה, אנחנו נהיה, ואנחנו ננהל את המקום, ואנחנו נדעו שם שאין לחם ואין מים, אם מישהו הרים יד על חיה, לא שזרקו עלינו טילים, ירו, ראינו שמצרים, ראינו את המנהרות, את עשרות המנהרות, ראינו את כמות הנשק, אגב שעוד לא ראינו אותה, כמות הנשק הבלתי נתפס.
מה זה אומר לך למעשה?
אנחנו שם, אם אנחנו חפצי חיים, אם אנחנו רוצים שהקיבוצים של כיסופים, וכל אלה יהיו, יוכלו לשבת בנחת, הצבא ואנחנו צריכים להיות...
זה אומר שאתה ממשיך לשבת שם,
משטר צבאי. אין לנו ברירה, אין לנו ברירה. אם לא,
אז אני כבר מודיע לך משהו.
גם בתל אביב לא
חגיגית. חגיגית. אני כבר מודיעה. אני, הבן שלי, לא הולך לשבת בעזה, וגם לא הנכדים שלי הולכים לשבת. אתה רוצה, תשלח את הנכדים שלך.
אז אני אומר, אני רוצה לדאוג לכיסופים.
שום בעיה.
אני רוצה לדאוג לסעד.
שום בעיה.
אז אם, יש בעיה. ראינו שנסגנו לגדר. אגב, אני אזכיר לך, ב-2005 או 2007, גנץ הוא זה שסגר את הגדר. כמה פעמים עוד נחזור וישפך דם על זה שנחזור לא אותם חלקי ארץ?
אבל הדם של הנכדים שלי לא יישפך בשביל ימין מלא על מלא. כבר מודיע לך, חג מחלה.
אנחנו 7 באוקטובר לא רוצים עוד פעם.
תשמע, 7 באוקטובר כנראה תלוי בהרבה מאוד דברים. אני מזכירה לך שראש הממשלה של הימין חזק 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 כזה, הוא זה שטיפח והעביר כספים, וזה החבר שלך סמוטריץ' אמר שהוא נכס. ואחר כך הוא אמר אין שום קשר לדבר הזה.
וכולם טיפחו את הדבר הזה.
אבל גנץ, בניגוד לאדון סמוטריץ' ולחבר שלך בן גביר, גנץ שירת בצבא. גנץ היה בשדה הקרב, אוקיי?
גנץ היה בשדה הקרב, ההחלטות שלו הן פוליטיות, לא הייתי נותן לו היום לנהל מחלקה.
תשמע, לא, אז למי כן היית נותן לנהל מחלקה?
רגע, למי זה כבר שאלה? כי אני לא חושב שלא ביבי מתנהל, אני לא חושב שהוא מתנהל נכון. ואני אומר לך עוד פעם, למשל, לאופר וינטר הייתי נותן להיות שר ביטחון.
בתור מה?
בתור מישהו שהוכיח שיש לו אמירה, יש לו תוכנית, והוא השיג הישגים צבאיים. Okay. זה מה שהייתי עושה.
אז כבר הוא יהיה שר ביטחון.
הוא לא יברח באמצע הקרב, אני מבטיח לך.
גם אני לא חושבת שגנץ ברח באמצע הקרב, אני
לא רק לא, הוא לא ברח, הוא גם לא עשה כלום, okay. עד עכשיו.
א', הוא עשה, הוא שמר מהחברים שלך בקבינט לא הביטחוני, הוא שמר מהמשיכיסטים, לא היה פה שום
כישלון. הוא משותף לכישלון הזה, שלא תתבלבלו.
אין בעיה, הוא שותף לכישלון, אבל אני לא מוכנה שידברו על זה ככה, שידברו על הבן אדם ככה, לא עליו ולא על איזנקוט. בטח ובטח, לא אנשים.
זה לא עניין של הבן אדם, זה עניין של האנשים.
שהדבר היחיד שהם עשו לטובת הצבא, זה חילקו קוב לחיילים בחברון.
אז בזה אני מסכים איתך שלא לדבר על הבן אדם, אבל בואי נדבר על העשייה. העשייה היא כישלון. ואת צודק, אני לא רוצה לדבר על הבן אדם. העשייה שלהם כישלון, הקונספציה שלו, הן כרמטכ"ל, הן כשר ביטחון, התפוצצה לנו עם טיסנים וטוסטוסים, השיגו את כל ההרמס שעולה 10 מיליון דולר, ואת כל התחכום והטכנולוגיה, קצן, צבא קטן ומתוחכם, עם טיסנים וטוסטוסים עשו לנו את זה.
אין ספק, יחד עם זאת, אני אומרת שוב, האחריות היא של כולם.
בסדר.
אוקיי?
כל אחד כולל... בחלקו.
כל אחד וחלקו, זה ללא ספק. אני אומרת שוב, אני לא מוכנה שאנשים ידברו בזלזול על אנשים שהיו בשדה הקרב וחירפו חייהם כדי שאנחנו נגור.
את צודקת, ואת זה אנחנו מוכירים. לא, לא, רגע, את זה אנחנו מוכירים.
לא, זה חשוב לומר, אתה יודע.
אני מסכים איתך.
אנשים מצטטים להתבן.
אני מסכים איתך, את זה אנחנו מוכירים.
בן אדם חילק קובי בחברון. טוב, אפרופו קונספציות ואפרופו אחראים ואפרופו מה שאמרו קודם על ועדת חקירה ממלכתית, שלום אייל.
שלום, שלום.
אייל אשל הוא האבא של סמל רוני אשל, זיכרונה לברכה, תצפיתנית בגדוד 414, שירתה במוצב נחל עוז, הפגינה גבורה ואומץ וסט ערכים אילאי. היא נהרגה בשבת בשבעה באוקטובר, 34 כן. ימים לקחו עד שאותה דפיקה בדלת בבית של שרון ואייל, והאחים יעל ואלון, והודיעו ש... רוני אינה בין החיים. ומאז, אייל, אתה חמל של איש אחד, עד שהאמת תצא לאור.
שלום, אייל.
שלום, שלום. שלום לשניכם, כן. האמת שאת צודקת, אני רק רוצה להתחבר למשפט האחרון שלך קודם, בשיחה הקודמת. אני בהחלט מסכים שאסור לתנף, כי היום אני מדבר על צהל, בהקשר למה שאת דיברת. אני כן חושב היום שצריך לעשות את ההפרדה הברורה, ואני שוב אומר, צריך לעשות את ההפרדה הברורה בין הדרג הצבאי לכוחות בשטח. אני מצביע לכל חייל שנמצא עכשיו בשטח, בין אם זה בצפון ועוד יותר בין אם זה בדרום. אני כן טוען בצורה שלא תראה, שאין להשתמע ממשהו, ממנה בצורה אחרת, שהדרג הצבאי קשל פה, וזה חלחל למטה, ועל זה אנחנו נעמדים היום על הרגליים האחוריות, ועל זה אנחנו מדברים היום שצריך לאתר את כל אותם האנשים שהיו אחראים לקשל הזה של שבת שביעי באוקטובר, כי הם צריכים לתת את הדין, ואני לא אשב בשקט דקה אחת עד שזה יבוצע.
אתה מקבל, זאת אומרת, אתה יודע, זה התחיל בתור, אוקיי, לא שופטים אדם בשעת כאבו, והמשיך עם מה קורה לאייל הזה, ועם הימים שעוברים, יותר ויותר אנשים מבינים את המקום שלך ומסייעים לך להגיע לחקר האמת?
נכון, זה ממש נכון מה שאמרת, כי היום על ציר הזמן, הרבה מאוד מהאזרחים במדינת ישראל, פשוט עוטפים אותנו, כי הם מבינים שקרה פה משהו שלא קרה עד היום במדינת ישראל, אירוע כל כך עוצמתי, כואב ואכזרי שמדינת ישראל באשר היא מדינת ישראל, ואני שוב, אני לא מסתכל פה על ימין ושמאל, ואני לא מדבר פה על דתיים, חילונים, ערבים ויהודים, זה מדינה שלמה שחוותה פה את האירוע היום והנורא שחוותה מדינת ישראל מיום הקמתה. ועל ציר הזמן הרבה מאוד אנשים עוטפים אותנו, כי בסופו של דבר אנשים רוצים שקט ושלווה ולחיות פה בצורה...
מצד שני, אתה יודע, להרבה מאוד אנשים, האמון הזה, באותה פרה קדושה שנקראת צהל, האמון שנשבר, זה פחד אלוהים.
מסכים גם על זה. אין לי יותר מה להגיד. זה המשפט הכי נכון שהיה פה ברעיון עד כה, כי האמון נשבר, האמון נשבר לרסיסים, ואני שוב מתמקד על ההגדרה הזאת שנקראת הדרג הצבאי ולא צהל כולו, וצריך לעמוד בצורה נכונה ומדויקת על המינוח הזה.
הלוחמים עשו עבודה מפלאה.
סליחה?
הלוחמים למטה, בדרגים של הלחימה, עשו עבודת קודש.
אני מסכים. אני מסכים. אם לא כיתות הכוננות והלוחמים שהיו בחופשה, ואזרחים שתפסו פיקוד וירדו לשטח בשבת 7 באוקטובר, אנחנו היינו נמצאים היום במקום אחר, בסיוט אחר, בערים שלמות שהיו נכבשות. אני יכול להגיד היום שאנחנו יודעים הרבה מאוד מידעים שלא ידענו בתחילת החקירה שהתחלתי לעשות. אני יכול להגיד לך היום באותו המשך משפט שאתה אמרת קודם, שהם פשוט הלכו ופילחו במהלך של חודשים אחורה את מדינת ישראל, כשההנהגה במדינת ישראל רצתה שקט תעשייתי, נשארה לאלפי עזתים מדי יום להיכנס למדינת ישראל, וכך קורה שהם פשוט הולכים ומפלחים את מדינת ישראל באשר היא צירי כבישים. הם ידעו בדיוק לאן ללכת, לאן לנסוע ולאן לחדור בשבת 7 באוקטובר, והם לא היו כל כיתות הכוננות והאנשים התיאורים האלה שהיו על המשמר עוצרים אותם, אז הם היו כובשים את בית חולים סורוקה, כי הם ידעו איך נראה בית חולים סורוקה מבפנים.
באיזה מסגרת לדעתך צריך לחקור את האירוע הגדול הזה?
אני חושב שבסופו של דבר צריכה לקום באופן מיידי ועדת חקירה שתהיה ברשות של שופט בית משפט עליון, ועדת חקירה ממלכתית, כדי שאף אחד לא ינוקה מכל הזוועת עולם הזאת שקרתה.
וזה יכול לקרות אחרי בחירות, לא?
אני לא נוגע כרגע בעניין הזה שנקרא בחירות. זה בכלל לא קשור לבחירות. אני חושב שהנהגת המדינה קשלה, זה נכון. מפה ועד להשליך את זה לבחירות, יש מרחק גדול מאוד. צריכים לעצור רגע את העשייה, להחליט שמחליטים על הקמת ועדת חקירה ממלכתית באשר היא, כדי שתחקור את כל השתלשלות האירוע של שבת 7 באוקטובר. אני יכול להגיד לך היום שהרמטכ"ל מינה קצינים בכירים בצבא בהחלטה שגויה, בהחלטה לא נכונה. הליך קבלת ההחלטות גם היום באשר למינויים של קצינים שיחקרו את שבת 7 באוקטובר הוא לא נכון. אני יכול להגיד לך שמונו קצינים בכירים היום שמכהנים עדיין בקבע, כלומר הם בקבע, הם לא במילואים, שהם אמורים לחקור את אירועי שבת 7 באוקטובר. ואיך ייתכן המצב הזה?
בשלב שבו אנחנו נמצאים,
הם עדיין בצבא, הם עדיין בקבע, והם אמורים להיות החוקרים.
אני מבינה מה שאתה אומר, אני מבינה, אבל אתה יודע, זה שוב נופל על האמון הזה. זאת אומרת, אנחנו עדיין מבקשים באיזשהו מקום להאמין שהקצין בכיר בצבא ידע להיות מספיק הוגן, מקצועי, ישר, כדי לשים את הדברים, אתה יודע, זו אחריותי.
אנחנו יכולים לנקוב בשמות ברעיון הזה?
אני מניחה שכן, אם יש דברים שפורסמו.
יופי, אז אם את מניחה שכן, ואני בטח שמניח
שיכול... אגב, אני מניח שלא.
אתה מניח שלא?
חד משמעית.
מדוע?
הם לא יכולים אף גורם, לא קשור עכשיו לקציני צבא, זה יכול להיות שופטים, יכול להיות כל מקרה.
חשבתי שאתה אומר שאתה מניח שלא לנקוב בשמות.
לא, 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 לא.
זו הייתה השאלה.
לא, לא, לא זו הייתה, אני התייחסתי לזה.
רגע.
אני אתן לך את הדוגמה מן החלוז.
לא, לא, רק מתקן שהתייחסתי ללא, שאני התייחסתי לזה.
כן, ברור, הבנו.
שהם לא יכולים לבדוק את עצמם.
כן, אייל.
אני מסכים איתך לחלוטין. אז אני רוצה להשתמש בדוגמה אחת שנוגעת אלינו, ספציפית לנחל עוז, ספציפית לגזרת נחל עוז, ספציפית לבסיס נחל עוז, ולדוגמה הזאת קוראים עידו קס, אלוף משנה בצהל, שמכהן בתפקיד, כי הוא עדיין בסדיר, הוא עדיין בתנאי קבע, והוא אמון מטעם הרמטכ"ל לבדוק את הכשלים של שבת שביעי באוקטובר.
ואתה לא סומך עליו.
זה לא עניין שאני לא סומך עליו, אין לי שום דבר אישי נגדו, אבל אני רוצה לספר לך את העבר של עידו קס.
לא, אז לא, אני לא רוצה לקחת, אתה יודע, בטח שמדובר בזה, אני צריכה לבדוק את זה, ואם כן אנחנו נדבר שוב.
לא, אלה נתונים, עידו קס היה ראש המטה של אביב כוכבי, ואביב כוכבי הוא אחד מאבות הכישלון של שבת שביעי באוקטובר, צריך לצעוק את זה מעל לכל במה. זה נתונים, אני לא אומר לך פה משהו שכדי...
תגיד, אייל, נניח אביב כוכבי, שהיה הרמטכ"ל, הוא כבר עכשיו איש פרטי, אוקיי? אם יכול להיות... נניח ועכשיו יחליטו שהוא אשם.
אביב כוכבי צריך לעמוד על הדוכן בוועדת החקירה ולהצביע על העובדות שגרמו לכישלון שבת שביעי באוקטובר. אחד, הקטנת הצבא. שתיים, אביב כוכבי היה אחד מהאנשים שרצה צבא טכנולוגי יותר וחיר פחות. וכך קרה שתגרו עובדות שלמות. וכך קרה שתגרו טייסות. אז אביב כוכבי צריך לתת את התשובות האלה.
מצד אחד, ומצד שני, אני באמת נעה פה, אתה יודע, יאללה, אתה שילמת מחיר שאני לא...
אני שילמתי את המחיר הכבד ביותר בגלל העובדה שלא שמעו לבנות האלה. את יודעת למה? כי הן היו זוטרות, כי הן היו רבטיות, כי צהל מונע מאגו, ומה פתאום שקצין בדרגת גן אלוף יקשיב לרבטית וחמל נחל עוז. וכך קרה שאנחנו נכשלנו כולנו, כי לא מספיק שלא שמעו לבנות האלה לפני שבת שביעי באוקטובר, לא שמעו את זעקתן באותו חמל, באותה שבת ארורה, שהם ביקשו והתחננו לעזרה. את יודעת מה? הם באמת קיוו שמישהו יבוא להציל אותן מהשעה 6:23 בבוקר ועד דקות לפני 12 בצהריים. הם באמת קיוו שמישהו מחיילי צהל יבוא להציל אותן. את יודעת איך אנחנו יודעים מזה היום?
איך?
אף אחת מהבנות האלה בתוך החמל, מתוך הבנות המופלאות האלה שהיו במשמרת, ורוני בעיניהן, אף אחת מהבנות האלה לא התקשרה לאף הורה כדי להגיד לו, אבא בוא תציל אותנו, אבא בוא תראה מה קורה פה, אני נשבע לך שהייתי לוקח את הנשק ויורד לכיוון נחל עוז, אני לא בטוח שהייתי מדבר איתך ברגעים האלה, כי ככל הנראה לא היינו חוזרים. אבל אף אחת מהבנות מתוך הצילות נפש, הם פשוט ראו את כל הנחילים של המחבלים שהסתובבו על הכבישים בכל הצירים, ביניהם ציר 232, צומת סדרות, צומת יד מרדכי. הם הבינו שאף אחד מההורים לא יחזור.
זה שוב הולך על וזה שוב הולך על המקום הזה של באמת, אתה יודע, מצד אחד, כמו שאמרתי בפתיח, סט ערכים אילאי שכולל גבורה ואומץ ועמידה ולחימה, מול באמת שבירת הקונספציה, הדרג הצבאי שלא ראה מה שהולך לקרות. אייל, אתה יודע, אני כבר 8.5 חודשים מסתכלת עליך מהצד, זו פעם ראשונה שאנחנו מדברים. ריספקט, ריספקט, אני חושבת שאתה עושה את מה שהרבה מאוד אנשים רצו לעשות הרבה מאוד שנים, אתה יודע, באירועים אחרים, אנשים ששילמו את המחיר הכבד ביותר, כמו שאתה אומר, והכוחות לא נתנו להם, והפחד, והסביבה, ומה יגידו, ולכו ועכשיו, ותנוח נשמתו, ואתה פשוט עושה עבור כולנו את העבודה הזאת.
אני מקווה שאני עושה את הדבר הטוב ביותר, וזה לזכר הבנות האלה שלא נמצאות איתנו, כי זה לזכרן, כי זלזלו בהם, ירקו להם בפנים, ירקו לכולנו, לכל ההורים. את יודעת, אני אגלה לך משהו, מעולם לא היה ערב הורים בחיל הגנת הגבולות, מעולם לא היה ערב הורים להורים של התצפיתניות האלה, מעולם לא הופק דף קשר כדי שנוכל להתקשר בשבת בבוקר, כדי שאני אוכל להתקשר לרוני לשאול אותה מה קרה, היא הייתה מנותקת קשר איתנו.
תשמע, בוא נקבע שאנחנו באמת צריכים לדבר יותר. אנחנו מכאן חיבוק גדול,
יש לי כל כך הרבה מידע לספר,
אין שום בעיה, אנחנו
למאזינים,
אני רואה, ואנחנו נעשה באמת שיחות לעתים תכופות יותר. אייל אשל, אבא של סמל רוני אשל.
אני רק משפט אחד לסיום ברשותך. אנחנו הקמנו את התנועה הציבורית לדרישה להקמה של ועדת חקירה. ועדת חקירה עכשיו, ככה זה נקרא
כן,
בפייסבוק.
אנחנו יודעים, אנחנו...
אלה שלוש מילים, ואני מאוד מבקש מכל המפונים, מהצפון, מהדרום, הפצועים, משפחות שכולות, משפחות של חטופים, תצטרפו אלינו לדרך הזאת, תצטרפו אלינו למשימה הזאת, כדי שמשהו ישתנה פה במדינה.
כן.
את יודעת למה? כי אני רוצה שהילדים שגדלים פה היום יהיו ראויים למפקדים עם ערכים אחרים בצהל, זה הכל.
אייל, אני מאוד מודה לך, לצערי אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך. דברים באמת, אתה יודע, כאילו אין לך מה להגיד, פשוט פרסומות, אין לי מילים.
זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה.
טוב, אנחנו נעבור עכשיו לדיוויד עזרן, שנמצא בפסטיבל היין במתחם משתלות יגור. אלן דיוויד.
את בעיקר עוברת אל הנורמליות, שלום, ענבר, אנחנו כאן, עמדת השידור של רדיו חיפה 107.5, בפסטיבל היין במתחם משתלות יגור. אני אומר נורמליות כי זה מה שהם מנסים ליצור כאן. נכון. זה מה שהם מנסים גם לשדר גמור. כאן. כן, לגמרי. הנפש שלנו צריכה את הבריכה הזאת, ואנחנו מזמינים את כל המאזינים לברוח לכאן שישי שבת, היום ומחר. בשעה 11 זה התחיל היום, בשעה 11 זה יתחיל גם מחר, וזה לאורך כל היום. יש כאן חברת הפקה בשם Rewind, והחברה הזאת בעצם היא משתלטת על כל מיני לוקיישנים, והופכת אותם לחגיגה אחת גדולה. אז אומרים פסטיבל יין, אומרים משתלות יגור, וזה לגמרי יושב טוב אחד עם השני, כי כאן בעצם בין הצמחייה, בין הירוק, מציעים גם כ-40 יקבים שונים מהארץ, בעיקר, שימי לב ענבר, בעיקר יקבים שנמצאים ברגעים אלה ממש תחת אש. אש. כן, בדיוק, לקחו 40 יקבים מהארץ, מהעולם, אבל בעיקר כאלה שתחת קו האש. למשל, ניתן דוגמה את יקב דלתון בגליל העליון, או את יקב תל שיפון ברמת הגולן. הרשימה כאן באמת ארוכה, ואתם, מה שמציעים לכם כאן זה בעצם טעימות. אתם מגיעים, אתם רוכשים כזה צמיד, ואתם עוברים כאן בין היקבים, כמובן רק אם אתם מגיעים עם נהג צמוד, אחרת אתם צריכים לענות
מהמסביב. אחרת דיוויד מחזיר אתכם.
זהו, כן, לגמרי. אני מחזיר אתכם. על אמת, אני יכול להחזיר אתכם. אני לא שותה, אני אפילו לא טועם. אני כל כך רוצה, אבל לא יכול, כי אין לי נהג צמוד. לכם יש, אז תביאו אותו איתכם. גם לאנשים כמוני, שלא יכולים לשתות, וגם כמוכם, שאין לכם נהג צמוד, אתם מגיעים לכאן, ואתם נהנים מהדברים האחרים שיש למשתלות יגור במסגרת הפסטיבל להציע. למשל, דוכני אוכל, יש כאן דוכני אומנות, יש כאן מוסיקה עם רחבת ריקודים פעילה, כמו שאפשר לשמוע ברקע. יש כאן במה פעילה גם עם מופעים מוסיקליים לאורך היום. יש כאן שייקים, יש כאן אווירה גם של שבועות, אפטר שבועות כזה עם הרבה הרבה לבן. יש פה אווירה מיוחדת, ואם אתם רוכשים כרטיסים לפסטיבל הזה, אתם גם זכאים לקבל 10% הנחה בקופות המשתלה. הכניסה לכאן ללא כל עלות. מה כן עולה לכם? הצמיד הזה שאיתו אתם יכולים לטעום את היענות ואת הדברים האחרים. אז זהו, אנחנו כאן כדי להתקן גם במהלך התוכנית של לך ענבר, וגם בשעה הבאה אתם יותר מאשר מוזמנים להגיע גם לעמדת השידור של רדיו חיפה לבקר אותנו כאן.
אנחנו נגיע או היום או מחר, אני מבטיחה.
יש לי תחושה שאת תגיעי מחר.
כן, כי אתה יודע, היום אני מסיימת, אני צריכה להתחיל לבשל, אבל אולי אני אבוא לקנות יין לארוחת ערב.
גם המציאות מכבידה עליי.
לא, אני צריכה את זה, דיוויד.
את צריכה את הבריחה הזאת.
טוב, אז אנחנו מדברים שוב לקראת סוף שעה, תספר לנו מה קורה שם. פסטיבל יין במתחם משתלות יגור, באמת מתחם...
את העציץ הזה לשמור לי ענבר, כן, את העציץ הזה לשמור לי ענבר, תודה. כן, העברתי פה מסר למישהו.
פעם כמה שקרה לי עציץ, ביי, דיוויד. טוב, יואב, אנחנו חוזרים, אתה יודע, אתה תיסע היום, כי מחר אתה מנוע מלינוג. כי בתקופת התנך עוד לא היו רכבים חשמליים. אנחנו חוזרים למציאות היומיומית, הכואבת, המסובכת, של הרבה מאוד לוחמים שחוזרים מהקרב, לוחם המילואים אלירן מזרחי, שם קץ לחייו בשישי שעבר, המלחמה שלו נלחמה את המלחמה, המשפחה שלו, סליחה, נלחמה את המלחמה האחרונה, כדי שיוכר כחלל צהל, וזה אכן מה שקרה. ואנחנו כולנו יודעים, כמה אנשים שחזרו משדה הקרב, אבל חזרו עם שדה הקרב לחלומות, ליום יום, למציאות. ורציתי לספר לך על ישי רון, לוחם דובדבן בעברו. הוא כתב ספר שקוראים לספר כלב. אהלן ישי.
היי, אהלן ענבר ויואב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. אז כמו שאני אומרת, אתה שירתת כלוחם ביחידת המסתערבים, אתה מוכר על ידי משרד הביטחון כאלום קרב, וכלב, אם אני מבינה נכון, הוא סיפורו של גלר, שמוצא את עצמו גם חוזר משדה הקרב, כששדה הקרב לא עוזב אותו.
כן, זה קצת מדהים איך זה יצא ממש לפני המלחמה, ואנחנו בעצם מסופר על קצין בסיירת גולני שנלחם בעזה, וחזר, ובעצם כמו שאני הרגשתי, וכמו שבדרך כלל אלומי קרב חווים את ההתמוטטות שלהם או את ההתפרצויות שלהם, אז גם לגלר זה קורה אחרי שהוא חושב שהכל בסדר, זה הכל נורמלי והוא חוזר לחיים שלו, ופתאום איזשהו טריגר גורם אצלו להתפרצות, ו גם במקרה שלי וגם במקרה של גלר בספר, בעצם הניסיון להימלט מהחרדות או מזיכרונות הכואבים, זה בעצם דרך מיסוך, דרך סמים ואלכוהול, וזה מה שגם מאוד מאוד אופייני להלומי קרב.
אז בעצם הספר הזה הוא חצי אוטוביוגרפי, ואני מניחה שהוא מספר סיפור של הרבה מהם, בטח ובטח מחרבות ברזל, אבל אם יש משהו שהשתנה, יואב, אתה בטח תסכים איתי עם השנים שהיום כבר מותר לדבר.
נכון, אני חושב שאלומי הקרב מתחלקים, אלומי הקרב מתחלקים לשני סוגים לפחות. אחד, אלה שמודעים לזה שהם אלומי קרב, או הסביבה אמרה להם, ויש כאלה שלא מודעים. אני, היה לי מקרה רק במילואים האחרונים, שישנו בלילה אחד בבית ספר ביד מרדכי, בחדר מאוד חשוך, קם אחד הקצינים בלי לפרט, וצעק צעקות, שרק החיבוק, שחיבקתי אותו במשך כמה דקות, ועד שהדליקו את האור, הרגיע. אני אומר, הלומי קרב צריך לדעת, שחלקם אפילו לא מודעים, והם סובלים, והסביבה סובדת, וחייבים לעזור ולסייע, זה דבר שהמדינה מחויבת לו.
אני חושב שהפציעה הזאת שהיא ממש בעצם פציעה, וגם הפציעה הכי נפוצה של לוחמים, היא מאוד מאוד בעייתית וקשה, גם בגלל בעצם הסטיגמות שנלוות אליה. זאת אומרת, כשאתה אומר הם לא מודעים, אז חלקם לא רוצים להיות מודעים.
כן, זאת מפחיד. אומרת, זה מפחיד נורא.
ההבנה הזאת, סליחה?
זה מפחיד.
כן, כי יש הרבה, יש קשר מאוד חזק בין התפיסה העצמית הגברית, בעיקר למרות שיש גם לא מעט נשים לוחמות, או נשים שהיו במצבי סטרס, בצבא שמוכרות ולא מוכרות, כן, שפגעו, כן. אבל זה מאוד משהו שמתנגש באגו, כי כולנו רוצים להרגיש את עצמנו מאוד מאוד חזקים ולוחמים עזי נפש ובכלל יציבים, ופתאום כשאתה חווה כזאת פציעה, וזה ממש פציעה של הנפש, אז אתה לא מהר מאוד רוצה לטפל בעצמך או להכיר בזה, וכמובן שהטיפולים הנלווים לדבר כזה זה טיפולים נפשיים עם הסטיגמה שלהם, כן. שלא לדבר
תגיד.
על טיפולים פסיכיאטריים עם הסטיגמות שלהם.
הכתיבה של הספר זה משהו שעזר, או שככה העמיק את הצורך ב, אתה יודע, בלספר את הסיפור, להגיד את המילים?
קודם כל, אחד הדברים התרופוטיים לכל נושא של PTSD בכלל, של אלומי קרב ושל טראומות באופן כללי בחברה, זה נושא של שיחות ולהוציא את הדבר הזה החוצה וכמה שיותר מהר. במקרה שלי זה באמת עברו המון המון שנים עד שזה התפרץ באופן המובהק, אני מדבר על כמעט 30 שנה. לפני זה כמובן שזה בא לידי ביטוי בהתמכרויות ובחרדות ובכל מיני דברים, אבל ההתפרצות האמיתית הייתה אחרי הרבה שנים. לכן מאוד חשוב, הזכרת את המקרה של אלירן, מאוד חשוב כמה שיותר מהר גם לטפל וכמה שיותר מהר לדובב ולהוציא את הדברים החוצה, כי אין ספק שהנושא של טראומה, הטיפול הוא כמה שיותר מהר וחשוב להוציא אותו החוצה.
תגיד, איפה אפשר למצוא את הספר?
הספר כלב, אז קודם כל חשוב לי לציין שהוא באמת היה, הגיע לרשימה הארוכה של פרס ספיר השנה.
יפה.
זה היה ממש, כן, מדהים. ואפשר למצוא אותו עכשיו בכל, גם ברשתות המובילות, בכל החנויות האיכותיות.
יפה.
ואני מאוד מאוד ממליץ גם למי שחושב שהוא הלום קרב, וגם למשפחות. זה ספר שמצד אחד הוא לא קל מאוד לקריאה, אבל הוא צריך לזכור שהוא בכל זאת פיקשן.
כן.
הוא גם
גם וגם. גם כן, וגם. כן. זאת אומרת, זו צריכה להיות קריאה מושכלת. קודם כל, ישי, שיהיה בהצלחה, ואתה יודע, ביום ראשון גם מתחילים, יש את שבוע הספר כאן, יריד הספר קוראים לזה, ברום מה, אז אפשר אולי למצוא את זה גם שם, בטח ובטח בכל עם החום הזה, אני מניחה שהרבה מאוד אנשים הסתובבו בקניונים, אז גם תקראו איזשהו ספר. ישי רון, לוחם דובדבן בעבורו, כתב את הספר כלב, סיפור של לוחם עם פוסט טראומה. דרך אגב, פעם דיברתי עם מישהו עם פוסט טראומה מהצבא, והוא אמר שהם לא אוהבים שקוראים להם הלומי קרב. שכאילו כשאתה באלם, אז אתה לא זז, והוא אומר, אנחנו כן זזים, אנחנו כן מדברים, אז אני משתדל תמיד להתייחס למינוח הזה. יואב זוכר שאת נורא שקט יחסית לימין מלא מלא.
לא,
חשבתי שאתה עושה יותר רעש באולפן. זוכר שקודם, לפני כמה דקות, דיברנו עם דיוויד שמפסטיבל סטיבל היין ומשתלות יגור, והוא אמר שיש 40 יקבים, אחד מהם הוא דלטון. אז יש לנו את אורלי, אורלי עזראי מדלטון, אהלן אורלי.
היי, מה נשמע עם בר, מה
שלומכם? דלטון ידוע באיכויות שלו.
שקט אצלכם.
מה זה אמרת? שקט?
אני אומרת שקט, אני ציפיתי לשמוע אזעקות.
מאוד. אני רק עמדתי לפינת שקטה כדי לא לחשוב אותך לכל הבאז.
אני רק אספר למאזינים וגם ליואב, אורלי עזרי, תושבת דלטון, ממש ממש בתחילת הלחימה, היא מתוך איזשהו רצון כנראה לעזור לכמה חיילים שעברו שם, באה, התחילה לעשות סנדוויצ'ים, מאז היא נהייתה מפעל, כל מי שעובר בסביבה, סדירניקים, מילואימניקים, כאלה שצריכים כביסות, כאלה שצריכים להתקלח, כאלה שצריכים חיבוק, או לדבר עם מישהו, עובר דרך הבית של אורלי עזרא, אנחנו, כאמור, ליאת ואני נסענו לשם, זה מטורף, והם לא מפונים, כי דלטון זה לא אזור מלחמה.
לא, אנחנו מוגדרים כיישובי עימות, בוא נעשה סדר בין הדברים. יישובים צמודי גדר פונו, מכורח היותם קרובים לגדר, מה שנקרא. ואנחנו יישובי עימות, אנחנו במרחק של אחרי 4 קילומטר מהגבול, 4.7 אם אינני טועה. ואנחנו עדיין כאן סופגים את כל האש תרתי משמע, אם זה מלמעלה מהשמיים ואם זה מהשדות.
כמה זקות בממוצע יש לכם ביום?
המון, המון. אצלנו זה קודם בום ואז הזקיים בכלל.
יפה.
כן, מאוד. וזה פשוט לא אמיתי, לא אמיתי בכלל.
איך חיים ככה?
אבל מי אני שתלונן וקטר? אני נמצאת תחת קורת גג, אני בבית. הילדים שלנו נמצאים בחוץ, בשדות, השרופים תרתי משמע, בחום, מתחת לכיפת השמיים, ישנים על האדמה. אצלנו הכל טוב. אני מסתכלת תמיד על החצי כוס המלאה, אנחנו הבית הפתוח פה בצפון, בשביל כולם למקלחות, לכביסות, לאוכל, לחיבוק, לנשימה, ללקחת פאוס מכל מה שהולך פה בשמונה חודשים המטורפים האחרונים, ואנחנו נהיה פה עד שהשלום יחזור לשכון בינינו.
ברור לי, מבחינת הספקות של מה שאתם צריכים, מוצרים, מכל הסוגים, אתם בכלל מקבלים משהו, הספקות אליכם?
אנחנו מהמדינה, מה שנקרא, או מהצבא, לא מקבלים כלום. כי מהמדינה, מי שפונה בעצם מקבל את הקצבת פינוי שלו. שנותנת לו אופציה לבית מלון, אופציה לגור, ללכת ולהשכיר בית במקום אחר. אצלנו עסקים דוממים, אין לנו שום דבר פה שעובד. לי יש מתחם עם ארבעה צימרים, שמהיום הראשון של הלחימה פתוחים רק לטובת, אך ורק לטובת החיילים. זה מקלחות, זה שינה, זה כביסות, זה מצעים, זה מגבות, זה אבזורים של המקלחת, כל מה שצריך ויבקשו, אנחנו בעזרת השם זה תלוי בנו ניתן. ואנחנו איכשהו מצליחים לשרוד עם תרומות של אנשים טובים שנותנים לנו מעשרות, וקצת כסף מפה ומשם, ובעיקר מהכיס הפרטי שלנו. והלוואי שיהיה לי להמשיך עד...
לא, תשמעי, את יודעת, אני חושבת שאני צריכה לקחת גלולת אורלי ביום. אתה יודע, יש בה, גם כשהיינו שם, טילים ואנשים וזה רוצה זה, ובעלה בחוץ, על התפוחי אדמה מקלף, ואיזה קצינה באה עם מישהו לתגן שם את ה... לא, לא, לא יאומן מפעל, ואת יודע, אתה מסתכל, אתה עמום כאילו מה... מהעשייה הזאת, תחת אש.
אפילו קניות ומוצרים בסיסיים, שאני לא כל כך ברור לי איך הם מביאים לשם.
אני נשבעת לך, יואב, נכון? זה השם?
כן, כן.
יואב, אין לי שמת של מושג לומר לך מאיפה זה מגיע. תודה רבה לך בורא עולם, אנחנו אנשים מאמינים. אני ביום הראשון של הלחימה עשיתי איתו עסקת חיי. הילדים שלי, שלושת הילדים שלי גויסו, כשהיום כבר גם הרביעי, ברוך השם, בצבא. יש לנו שני סדירים ושני מילואימניקים כרגע בשירות פעיל. ואני עשיתי איתו את עסקת חיי. אחרי שראיתי את כל מה שקורה ביום הראשון, הרמתי את העיניים שלי למעלה, ואמרתי לו, בורא עולם, תקשיב, הילדים שלי יצאו למלחמה, אתה תשמור על הילדים שלי שלא תיפול שערה משערות ראשם, אני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל הילדים שלך. וזה ממשיך ככה, מהיום הראשון, להגיד לך מאיפה אני, איך אני יודעת, אין לי שמץ של מושג. יש לנו חבר טוב שיש לו מאפייה שמדי פעם זורק לנו לחמניות שנשארות. יש לנו חבר טוב שיש לו חנות ירקות שאת כל העודפים שלו הוא נותן לנו, ואנחנו משתמשים ואנחנו מבשלים, אנחנו לא בחולים בעתודה. ירקות שהם טיפה מקומטים וטיפה של שבוע שעבר, וזה לא משנה לי, זה אוכל.
בטח.
זה אוכל, שורה תחתונה חשוב לי, שיהיה לי מה להוציא אוכל לילדים, הילדים, אני מדברת הילדים, זה לא ילדים פרטים שלי, כן?
אני רוצה, אני עשיתי גם אז עם ליאת את ההסכם הזה, אחרי שהכל נגמר, בעצם אנחנו נוסעות לצימרים של אורלי, בסטלבט, היא יושבת רגל על רגל, אנחנו נוסעות לאוכל, אנחנו נוסעות לכביסה, הכל מסודר, ואנחנו שם, תשמעי, את באמת, אני כל כך שמחה שדיברנו לקראת סוף התוכנית, כי נתת נופח של באמת של מה שצריך פה.
אני אומרת, אנחנו עשינו לסלוגן מתחילת הלחימה, של מה צריך כדי לנייד מדבר ממקום למקום. מה צריך בעצם? לא מסעיות, לא שופלים, לא רוח, לא אמבט, כלום. שכל אחד ייקח גרגיר. עכשיו, אנחנו מדברים על הגרגיר המטאפורי, על הגרגיר של אהבת חינם. תעזבו את הכל בצד, ואמא שלכם לא שמאל, לא ימין, לא קדימה, לא אחור. הילדים של כולנו נמצאים תחת אותה
נמצא. לא, לא של כולנו, לא של כולנו, בואי.
אז בי, לא, אני לא מעניין אותי, לא מעניין אותי פוליטיקות, לא מעניין אותי
כפה. מה אתה זה, מה אתה זה? אותה לא מעניין אותי.
השירי אותה בצד החיובי, היא מראה את האחדות ואת היפה.
אורלי, אורלי, תשמעי, אני רוצה להגיד לך.
היא מראה את היפה.
ברור שהיא מראה, למה אתה חושב שאנחנו כל הזמן איתה ומזכירו אותה בכל איזה?
זה לא מעניין אותי, תקשיבו, בשורה התחתונה, אם תפצעו את כולנו, כולנו נקיז דם. לאף אחד מאיתנו אין דם כחול. כולנו, מי שנמצא שם, הם הילדים של כולנו. לא משנה איפה הם נמצאים, אם זה בשקם, בתוך הטנק, במטוס, זה, או זה, בספינה.
זה בכלל אין ספק.
זה אורלי, לא משנה.
אורלי, קודם כל כבוד, ריספקט באמת. אין לי מילה אחרת. שתהיה שבת טובה ושקטה, ושיבואו אלייך מלא, איך אומרים, מצוות, מעשים טובים. לא, שכאילו שיהיה לה טוב, שיצא לה טוב מכל הדבר הזה.
אני לפני שנים בעקבות... משהו מאוד מצער שקרה לי אישית, ביקשתי מבורא עולם שישלח את הילדים שכולם אליי, והוא עמד בהבטחה שלו.
אורלי,
ציטט מפרקי אבות, את עושה את רצונו כדי שיעשה את רצונך.
והכי כיף בעולם.
יאללה,
זה הכי כיף בעולם.
תשמעי אישה יקרה, באמת שיהיה לך המשך כוח, ותשמרו על עצמכם שם עם כל ה...
שתהיה לנו שבת שקטה.
אמן ואמן ואמן.
כולם יחזרו הביתה לשלום ושלי בכללם.
אמן.
ברוך השם, הכל טוב.
יאללה אורלי, תודה רבה. חברים,
אוהבת אתכם, מהצפון הרחוק.
ביי מוטט.
שבת שלום.
בשורות טובות.
ביי.
ביי ביי.
איזה יופי. שווה את כל הימין מלא מלא על שלך. דיוויד.
כן, שלום.
דיברנו עכשיו עם אורלי עזרא מדלתון, כדי לחזק את הפסטיבל יין במתחם משתלות יגור, שמארח שם יקבים, חלקה מהצפון הבוער.
מקו האש, נכון? גם מדלתון יש כאן, גם מקו האש, דלתון בגליל העליון וגם תל שיפון רמת הגולן, יש פה רשימה ארוכה ומפוארת של יקבים, אני רואה מכאן את יקב בן דוד, אני רואה את יתיר אפילו, יקבי קרמל, טוליפ, בנימינה, ברקן, תבור, כן, הרשימה בהחלט ארוכה. יש כאן 40 יקבים שנמצאים במשתלות יגור, אז מה הקשר בין משתלות יגור לבין 40 יקבים? בדיוק העניין הזה, להצדיע גם ליקבים שנמצאים תחת אש, וגם ליקבים, הצדעה כזאת כללית ליקבים של ארץ הקודש. אנחנו ידועים באזורי יין מצוינים, ויש חברה בשם ריוויין שמשתלטת כאן על משתלות יגור על מנת לקיים פסטיבן יומיים, שישי שבת, היום ומחר. היום השערים פתוחים, מחר יפתחו שוב בשעה 11, ואתם מוזמנים להגיע עד הערב, בין אם אתם תואמי יין ובין אם לא. זאת אומרת, אם אתם תואמי יין, אז אתם קונים צמיד ויכולים בעצם עם הצמיד הזה לטעום כמה יין שרק תרצו, ואם אתם לא נמנים בין תואמי היין, אתם נהנים כאן מהציצים, מהירוק, מדוכני האוכל, מדוכני האומנות, מהמוסיקה, מהמופעים שיבואו תוך כדי תנועה, מהשייקים, מהפירות, וגם מאופר מינס שנמצא כאן שותף פעיל בריוויין. שלום אופר.
שלום שלום.
במילה על ריוויין, על החברה.
ריוויין, החברה בעצם היא נועדה להביא מוצר יין חדש ולרענן, ממש כמו השם שלו. לבוא עם משהו חדש, גם מוזיקה, גם יין, גם פוטרקים, ולכנס את הכל למעין חוויה אחת שתיקח אותנו למסע, לכמה שעות.
שמע, העבודה היום היא קצת יותר קשה, כי אתה צריך לקחת אותנו למסע של שפיות בעיקר, של נורמליות, ואתם באים לנו טוב, מה שנקרא.
צריך הרבה יין.
אתם באים לנו כמקור... כמקור בריחה, כן, אבל האמת, ענבר, אפשר לברוח בלי יין. מי ששותה יין, אז בכלל יכול גם לחייך מהאירוע הזה, אבל כולם מוזמנים, אה?
לחלוטין, כולם מוזמנים בענק להגיע מהשעה 11 עד השעה 6. אנחנו פתוחים גם היום וגם מחר, מוכנים לקבל כאן את כולם באהבה ענקית, לעלות חיוכים, לבוא באמת לשבור קצת את השגרה שיש לנו כיום. תודה. קצת לגוון, קצת לחדש, קצת לרענן.
לגמרי, זה חשוב וזה בריא לנפש, הנפש שלנו צריכה את זה, ולכן ענבר, אנחנו נשאר פה גם אחרי חצות היום, נמשיך להתקן מעמדת השידור של רדיו חיפה 107.5 גם בשעה הבאה, ואם אתם מחפשים מה לעשות, שישי צהריים, יש את הקטע הזה של שישי צהריים, אין סצנה כן. כזאת שאנשים בנו לעצמם, שישי צהריים, יין, הנה המקום המושלם, משתלות יגור, אנחנו כאן, גם בשעה הבאה נשאר.
גם היום, גם מחר דרך אגב, החל מהשעה 11, זה יופי של נניח אנשים כמוני, שהלך להם המסגן בבית, לכו תמצאו את עצמכם שם. מקווה שיהיה מספיק יין.
אם תהיו ממש נחמדים, אנחנו גם נשלח אתכם אל מזגן 17 מעלות, הוא נמצא לא רחוק מאיתנו, אבל כדי לקבל מאיתנו את המזגן הזה, אתם צריכים לחייך חיוך ממש ממש גדול ורחב, ואנחנו נספר לכם איפה יש מזגן.
אין שום בעיה. דיוויד עזרן מפסטיבל היין במתחם משתלות יגור, תודה רבה לך, נשמע כמו באמת אירוע ברמה אחרת, ובאמת כיפית. קצת לשבור שגרה, לא קרה כלום. טוב, יואב, אנחנו ממש בייש, אנחנו מתקרבים לסוף השעה, ואתה בטח יודע שאנחנו את התוכנית שלנו, פרשת השבוע, עם הרב אליעזר קליין, שבעצם הוא מגויס כל כולו, כל יום אתה יכול לראות אותו במקום אחר, נוסע, מביא לחיילים, דואג לחיילים הבודדים שלו, ולא רק, אלן לייזר.
שלום ענבר, שלום יואב.
הבאתי עזר כנגדי.
עזר כנגדך, כן, אני לא יודע אם הוא נגדך או עזר, אבל...
הוא נגדי בגדול.
אני בעזר.
טוב, אז היה לנו את חג השבוע, ורפי, קצת קיבלנו את התורה, והפרשה שלנו היא פרשת נשא, היא בעצם מספרת לנו על כמה וכמה אירועים, על הסיפור הזה של המשכן, על כל המשמרות של הכהנים, ואיך הם עושים את זה. ויש שם גם את הסיפור של נזיר. נזיר זה אירוע שאנחנו פחות מודעים אליו היום. יש הרבה אנשים שפעם די הרבה יותר מקובל בתקופת המשנה, אם אנחנו ככה הולכים אחורה. אנשים מתנזרים, דיברתם קודם על יין, היו פעם אנשים שהתנזרו מיין. התנזרו מיין והתנזרו גם לא רק מיין, גם מענבים וחרצנים, וזה כל מה שקשור לעולם היין. והיום אנחנו פחות רואים את זה, אבל מה בעצם ההסבר? למה אנחנו צריכים להתנזר? למה כאילו יש את התורה כמו שאנחנו מכירים אותה, ויש איזשהו, יש אנשים שהם כאילו לוקחים אובר כזה, מה הסיפור? אז ההסבר הוא פשוט מאוד, אנשים, וזה בעצם גם המסר לחיים שלנו, הרבה פעמים אנחנו נתקלים, וזה בסדר גמור, כל אחד מכאן יש לו לפעמים, אם הוא יושב עם עצמו, והוא שוטט תאי שלו, אומר, רגע, יש לי איזה הרגל שאני צריך להתנזר עם, הרגל פחות טוב, משהו שאני יכול לעבוד על עצמי, ולתקן אותו. וזה בדיוק הסיפור עם הנזיר. הנזיר הוא בעצם בן אדם שמודע לעצמו באופן מאוד עמוק. הוא אומר לעצמו, אני יכול, היין עושה לי לא טוב, אני, זה יכול להוביל אותי למקומות לא טובים, האלכוהול, כל אחד לוקח את זה למקומות שלו.
אתה מדבר על קבלת אחריות ודברים כאלה. לא, זה לא מתאים לעכשיו. אבל בעזרת השם, אתה יודע, המשיחיסטים שיחזירו אותנו לבית שלישי, אולי גם הם יחזירו את הנזירות.
אבל אפשר גם להשתמש ביין.
אולי היום אנחנו פחות נפגשים עם זה, באמת, נכון?
נזירות יכולה להיות נזירות לשם.
רגע, לייזר?
נזירות יכולה להיות נזירות לשם. אתה משתמש ביין לפעמים, גם אתה יוצא ממנו כדי לעלות מדרגה. אז אני אומר...
בדיוק מה שאתה אומר, יואב, יש כזה ביטוי, נכנס יין, יצא סוד. זה משהו שהוא, ביהדות יין, זה לא איזה משהו חס שלום שאנחנו מתרחקים ממנו, עובדה, אנחנו ערב נעשה קידוש של יין דווקא. אבל המסר הוא לא רק על היין, המסר הוא בעצם לנו, לחיים שלנו, שאנחנו תמיד צריכים לזכור שלהתנזר, לפעמים אנחנו, כדי להיות מה שנקרא תנועת המטוטלת, לפעמים ככה להיות באמצע, להיות על הדרך האמצעית, לא קיצוני, לא לכאן ולא לך, אנחנו פעמים צריכים לתת ככה איזה סוג של מכה לצד ימין או לצד שמאל, כדי בעצם לבוא נכון לסיפור.
יפה.
פרשת נשוא כולם מנסיעה אותנו למעלה מלשון נישואין, או להתנשאות, התנשאות למעלה. אנחנו קופצים מדרגה בפרשת נשוא.
יש לך שבת להיות טוב יותר. ראשון אתה חוזר לעצמך. הרב ליעזר קליין, רב חב"ד, כאן בנמל, איש, האבא וגם האימא של הרבה מאוד חיילים בודדים ולא רק. תודה רבה לך. גם על הביאור וגם על העשייה.
שבת שלום.
תודה.
ביי, איש. אוהב את השיר הזה? מוכרחים להמשיך לנגן, כי את המגינה הזאת.
אנחנו מוכרחים להמשיך לנגן.
ונמשיך.
נכון. המאוחד גדול מהמפריד.
אתה יודע שבשבוע הבא יש זה, כאן בחיפה מצד הגאווה.
את יודעת כבר, דעת.
לא, למה? זה מסתדר לי עם הממשיכים. ממשיכים להמשיך לנגן. ההלכה.
אבל פקע מיתר, לפעמים פוקע מיתר.
פוקע מיתר, לא קרה עלינו.
נכון, זה מצד קטן פוקע, לא קרה כלום.
לא, אם כבר פקע, פקע, אתה יודע, פקע, פקע, ממש לא קשור למיתר. דווקא תדע לך ש... כשאני שומעת את השיר הזה, אז באמת נניח והדברים של אורלי, אז אני מתמלה בתקווה. עוד יהיה בסדר. וקיצוניים יזוזו, וכמו שלייזר אמר, אתה יודע, למצוא את המאחדת באמצע.
נכון, זה הציווי אחרי שבועות, שעמדנו כולם באחדות, אבל אנחנו צריכים סביב התוכן, לא לצפות שיהיה לנו אותם דעות, אבל לזכור שאנחנו עם אחד, כולנו אחים, וזה כולל את כולם, ואנחנו נעשה הכל כדי שנמשיך לחיות פה בביטחון. ונקום ונצא לקרב אם צריך.
יוצאים לקרב. תודה רבה ליקיר דניאלי. אתה יודע, שקט במילואים, כבר פעם שנייה. תודה רבה לעומר מוזר, תודה רבה לאלכס קוגין, וגם למאור בשטקר, שאחר כך מציא את כל הקטעים שהיו לנו פה. תודה כמובן, ושבת טובה לליאת ובר. שתהיה שבת שקטה.
שבת שלום, שבת שקטה.
תודה שבאת דרך אגב.
מה?
תודה שבאת, שכחתי לומר.
תודה לך שהזמנת אותי.
ותודה לרעייתך ששחררה אותך ממטלות יום השישי.
בהחלט.
כדי שתגיע. יאללה, שתהיה שבת טובה. תודה רבה לכם. פגש בראשון באחת. בלי נדר. יאללה, ביי. נשמעת היטב היטב בכל המקומות. ואנו נמשיך להשמיע אותה.
תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה,